לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך 9 למאי 2024, בין השעות 7:30 ל-11:30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, ציור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו לשיחה. האורח שלי היום הוא אחד ממדעני המחשב החשובים ביותר בעולם. קוראים לו פרופסור משה ורדי מאוניברסיטת רייס, והוא קיבל הרבה מאוד פרסים על העבודה שלו, בין היתר את פרס גדל. יותר מזה, הוא חבר האקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית, והוא היה במשך עשור האורח של אחד מעיתוני המחשבים החשובים ביותר בעולם, Communications of the ACM. וזאת השיחה הראשונה שלו בעברית ביוטיוב. שעשיתי את המחקר לקראת השיחה הזאת, ראיתי שלמרות שיש לו הרבה מאוד שיחות והרצאות באנגלית, אין לו אף שיחה בעברית, וזו הזדמנות טובה מאוד בשבילי וכבוד גדול שלי להביא את פרופסור משה ורדי לקהל הישראלי. אז על מה דיברנו? דיברנו על 7 באוקטובר ועל 8 באוקטובר, דיברנו על האנטישמיות שמתרחשת בארצות הברית בקמפוסים היום, דיברנו על הילדות שלו ועל ספרים שהוא קרא שהשפיעו מאוד על המהלך המדעי שלו, דיברנו על העבודה המדעית החשובה שלו שעסקה בניתוח סיבוכיות של בסיסי נתונים, ודיברנו גם על בינה מלאכותית, על מערכת 1 ומערכת 2 של פרופסור קנמן, איך זה קשור לעולם הבינה מלאכותית, ומתי אנחנו נצטרך להכניס כל מיני דברים סימבוליים ב-AI, ומתי אנחנו יכולים רק לשבת ולהבין או לסמוך על רשתות ניורונים. זאת הייתה שיחה מרתקת, היא הייתה טיפה טכנית, אבל לפי דעתי היא שווה מאוד, כי אתם הולכים לשמוע את אחד ממדעני המחשב החשובים ביותר בעולם. שלום לכולם, לי קוראים רוי יוזביץ', ובערוץ הזה אני מביא את החוקרים הטובים ביותר בעולם אליי לערוץ. אז אם מעניין אתכם מחשבים, בינה מלאכותית, יש עוד הרבה מאוד שיחות כאלה. אם אתם רוצים עוד, כנסו לערוץ ואתם יכולים לשמוע עוד הרבה מאוד שיחות. אתם יכולים גם להירשם, להיכנס לטלגרם ולבוא למפגשי עוקבים. גם השיחה הזאת ועוד הרבה מאוד שיחות הם בחסות יוזביץ'. אז אם אתם רוצים לעזור ולתמוך בנו, כי יש לנו צוות של כמה וכמה עובדים שעושים את הפרקים בשבילכם, אתם מוזמנים לעשות את זה עוד דרך חשבון הפטריון שלנו, עוד דרך כפתור ה-Thank you ביוטיוב, או להיכנס לחנות ולהזמין ספרים, קורסים דיגיטליים, ואפילו להזמין אותי להרצאה על בינה מלאכותית בארגון שלכם. ועכשיו, פרופסור משה ורדי. פרופסור משה ורדי, אוניברסיטת רייס, מה שלומך? ערב טוב אצלי, לילה טוב אצלי, צהריים טובים אצלך.
התשובה שלי תמיד לזה היא, so far so good, וכשואלים אותי, כשואלים אותי איך את תקיעת השופר בבית הכנסת, אני אומר, so far so good.
טוב, תקשיב, יש לנו כל כך הרבה דברים לדבר עליהם, ואמרתי, אני ברשותך, הבעיה שלי זה שאני כותב משה ורדי ביוטיוב, יש המון דברים, אני כותב משה ורדי בסקולר, יש יותר מדי דברים, וזה רק הקינה מדברת מפיו של חבר סגל צעיר, אבל אני כותב משה ורדי בעברית, אין כלום. ולכן אני מקווה שהשיחה הזאת תהיה איזשהו השלמה לחלק גדול ממה שאתה עושה בעברית שלא קיים. בסדר? אז זה המשמעות וזה היופי שנעשה את זה בעברית. אני רוצה להתחיל עם ציטוט מתוך ההספט שלך לאבא שלך מלפני 10 שנים, שהולך ככה, ולשאול אותך שאלה עליו. כילד, אהבתי מאוד את המסגריה של אבא שלי, שסיפקה לי שעות רבות של שעשועים. בקורס המכונאות, חסך אבא את דמי הנסיעות שקיבל על ידי שימוש בטרמפים, וקנה בהמשך שס קטן, שהיווה בסיס לספרייה ענפה של 3,000 ספרים, בעיקר בתחומי היהדות. אז הרבה פעמים אנחנו מדברים על על לגדול בבית שיש בו ספרייה, אז חוץ מהמסגריה שסיפקה לך שעשועים, יש לך זיכרונות מהספרייה הזאת?
לצערי, באותו זמן, שעשועי המסגרה נגמרו בערך שהייתי בן 6, כי הסיפור של אבא שלי, אבא שלי בא משושלת רבנית, ואבא שלו, הסבא שלי שלא הכרתי היה, לא זכיתי להכיר, היה דיין אפילו, סתם רב, אלא דיין. ואבא שלי גם כן היה נחשב לעילוי צעיר ונשלח לישיבה גבוהה, אבל לימודים הפסיקו בערך בגיל 16 בגלל המלחמה, ואחרי זה הייתה שואה. ואז אחרי זה הוא עלייה לארץ, ואת קבוצה שהולכת להקים קיבוץ, מה נעשה איתו עם הבחור הזה? ואמרו לבחור הזה שידיים טובות, לאבא שלי באמת היה כישרון מכני, טבעי כזה. אז שלחו אותו לגבעת ברנר ללמוד מסגרות, והוא נהיה מסגר. בתור ילד זה היה נפלא להיות אבא מסגר, אבל בגיל, כשהייתי בערך בן 6, הוא החליט שזה לא, מסגריה לא מספקת את, את התשוקה האינטלקטואלית שלו. אז הוא שכנע את הקיבוץ, שישלחו אותו לסמינר למורים. והוא בא לשם בלי שום חינוך פורמלי, הייתה ועדת קבלה, דיברו איתו, אמרו טוב, הייתה מלחמה והכל, רואים מדברים בן אדם אינטליגנטי, הוא נהיה מורה, וזה ככה שינה, ספרים עם אלה היו בבית. אנשים מספרים לי על איך הייתה נראית ארוחת ליל שבת אצל משפחת ורדי. אוכלים, שרים זמירות, ואז מתחיל איזה ויכוח על משהו. ואז אנשים הולכים להביא אנציקלופדיות, מילונים, כל אחד להביא את טענתו. ובמובן מסוים, אני בפרספקטיב לאחורה, שם התחילו, כאילו, זה השיטה המדעית במובן מסוים. לא עשינו ניסיונות, אבל העיקרון החשוב בשיטה המדעית זה, על סמך מה מחליטים, ההוכחות. איזה הוכחות יש לך? וספרים נתנו לך הוכחה לטענה שלך.
אגב, אני רוצה להגיד לך שנוגה אלון מספר שבתור ילד, פעם היה להם איזה שהוא, ההורים שלו הזמינו זוג חברים, והם דיברו לגבי משהו באירוויזיון, האם מספר זה ככה או ככה, ואז הייתה הוכחה, כי והוא פתאום ראה שיש משהו במתמטיקה שיש תשובה נכונה, וזה לא דעתי, כאילו, אתה יכול לבוא ולהוכיח את זה, וזהו, זה סוגר, וזה סיפור שהוא מספר כסיפור מכונן ממש.
אני אומר, בפרספקטיבה לאחורה, ערבי ליל שבת האלה הם הוויכוחים, שבסוף מי שניצח זה מי שהביא את ההוכחות הכי חזקות. זה לא משנה, פעם אבא שלי ניצח, פעם אני ניצחתי, היה הולכים לפי ההוכחות, לא לפי סמכות, אלא לפי ההוכחות.
אתה שמע האמת ממי שאמרה, אתה יכול לתת לי דוגמה אחת לסוג, איך אומרים, לנושא אחד של ויכוח? אם אתה זוכר, אחד... אחד, רק אחד.
היו כל כך הרבה שאני לא יכול לזכור באף אחד לצערי ספציפי.
אוקיי, בסדר.
אבל אני אספר לך סיפור שכבר שנים שאחרי זה, שבאתי כבר עם אשתי לבקר את הוריי, ואני חושב ששאלתי את אבי על מה... איפה מדובר, איפה המקורות שלנו מדברים על הכתב העברי הקדום. כי ראיתה מהפכה ביהדות שאנחנו היום לא חושבים, איזה מהפכה גדולה, היה לנו כתב, והחלפנו אותו, מה שאנחנו קוראים כתב אשורי, כתב אשורי זה כתב ארמי. אנחנו נטשנו את הכתב, ומה זה החלפנו אותו? ספר התורה, שהיינו כתבנו פעם בכתב עברי קדום, עכשיו אנחנו פתאום עברנו לכתוב בכתב אשורי, ככה זה נראה. פתאום כאילו שפה היינו מפתרים על העברית ואומרים לכתוב באלף בית לטיני. מהפכה גדולה מאוד. איך עברה? אנחנו לא יודעים בדיוק. שאלתי מה המקורות שלנו מדברים על זה. הוא אמר לי, איזשהו מסכת, מילי מסכת שבת?
פרק 16.
לא, ככה לא אומרים. אומרים דף סמכתת עמוד ב', ככה הוא אמר לי. צריך לבדוק, אמרתי לו, טעית, זה היה דף עין עמוד א',
שזה אחד אחר.
זה היה ממול, אוקיי? או מעין לסמכת, משהו כזה. אז הוא זכר, אבל הוא היה רק באוף של אחד. אז, אבל בגלל שאת השס, הוא לא סטנדרטי, אלא כל הזמן, הרוחב שונה, מתאימים אותו, אנשים זוכרים את זה באופן גרפי. איך היום יש לך ספר, אתה לא יכול לזכור איפה זה היה. אבל אז בלעד שסש יש לו כל אמון נראה קצת אחרת, אז היה לאבא שלה זיכרון גרפי, על איפה זה נמצא בתלמוד.
תקשיב, עושה רושם שיש לך ממש גשמק לזה, אני הייתי רוצה לשאול אותך מתי פתחת שס לאחרונה, אבל אני לא אשאל אותך את זה.
אני חייב להגיד אבל שבערך בגיל, משהו גיל 12 או משהו כזה, ההורים שלי קנו לי, מה שקראו לו אז, הטכנאי הצעיר.
אוי, זו סדרה נהדרת.
זו הייתה סדרה של, 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 של מגזינים כאלו, חוברות כאלו, הלכו וקרחו אותם, ויצא בסוף משהו כמו 10 קרחים.
אגב, סליחה רגע, אני חייב רק להגיד לצופים שלא מכירים, החבר'ה הצעירים, זאת סדרה פנומנלית, זה קרחים אדומים כאלה היום.
נכון,
זה פשוט
נכון,
מדהים.
נכון.
אם אתם נמצאים באיזושהי חנות יד שנייה, תכתבו, לכו ותחפשו טכנאי הצעיר, זה רק בחנויות ממש עתיקות. זה היה ברמה מטורפת. פשוט, אין מה להשוות בין מדע פופולרי היום לבין
מדהים,
הסיפור
מדהים,
הזה.
מדהים, מדהים איזה רמה טכנית זה היה. והיו 10 קרחים שאני קראתי, לא יודע כמה פעמים. וזה אותי שינה, זהו, אמרתי, אחרי זה השס בשבילי החביר, לעומת המדע, מדע וטכנולוגיה. ולפני 5 שנים, נפטרה אמי עליה השלום, אבא שלי נפטרה לפני 10 שנים, מי נפטרה לפני 5 שנים, ושניהם גרו בכפר רואה, וכששניהם נפטרו, אנחנו 3 אחים וחיות, התלבטנו מה לעשות עם הבית, החלטנו שצריך למכור את הבית, וזאת אומרת שהיינו צריכים לנקות את הבית, כולל חדר שקראנו לו עדיין חדר הילדים, שבעצם היה, התיאור היותר נכון שלו היה מוזיאון הילדות.
יפה.
מוזיאון הילדות. ואני הייתי צריך לנקות את זה, ולהחליט מה לעשות עם כל דבר, וזה לזרוק, לתרום, או לשלוח לאמריקה. נתתי לעצמי תקציב של לשלוח לאמריקה בזה, זה יקר, אז לקחתי, קניתי, הבאתי 2 קופסאות כאלו של ספרים, אמרתי, זהו, 2 קופסאות, זה מה שאתה יכול לקחת. אתה רוצה לשים יותר, תיקח משהו החוצה. ומה שקרה אותי, זה היה 10 הקרחים של הטכנאי הצעיר, מה לעשות איתם, לוותר עליהם, לשלוח אותם, זה תופס הרבה מקום, זה כבד, ובסוף ויתרתי, הלכתי לוותר עליהם, ומה לעשות בכל זאת, לא יזרוק, אי אפשר לזרוק כזה דבר, כזה נכס, אבל בסוף נתתי את זה מתנה למישהו שהוא נוסטלגיסט, והוא היה שמח מאוד לקבל את האוסף הזה. אז האוסף הזה נמצא עד היום אצלו.
אז אני יכול להגיד לך שלנו יש עותק אחד של זה, שאני לא יודע מה, של, מאחד מתוך 10, וזה כל פעם מחדש, אתה יודע, אני, יש לנו נוסטלגיה של איך היה פעם, אבל באמת המדע הפופולרי של פעם, והטכנאי הצעיר זה דוגמה, זה, אי אפשר להשוות את זה, אם אתם מנסים להשוות את זה, אתה יודע, לחיים שפירה, או לכל מיני דברים של מדע פופולרי, זה אין, זה לא ברשוואה, זה באמת לא ברשוואה, ואי אפשר אפילו להסביר.
אז כמובן הכל היום לגמרי מיושן, אבל כשמסתכלים על זה ברמה של מה שהיה, איפה נמצא אז המדע והטכנולוגיה בשנות ה-50 וה-60, זה היה ברמה מדהימה, ובשבילי זה היה אוסף, מה שנקרא מייצב, וכשאני מסתכל למה החלטתי, איפה החלטתי להיות מדען, שם בגיל 12 החלטתי להיות מדען.
או, יפה. טוב, שאלה אחרונה נוסטלגית ואנחנו עוברים הלאה, בסדר? כי בכל אופן. אני שאלתי את אלעד חזן, שהוא בחור רציני מאוד, כן? אתה יודע, הוא ראש הזה בגוגל ובפרינט, אתה יודע, ממש 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 תותח על. אמרתי לו, תגיד לי, מה אתה עושה אצל הגויים ולא אצלנו, ולא בתל אביב? אז אמר לי, לא קיבלו אותי בתל אביב. עכשיו, אלעד ואתה לא בני אותו גיל, אם אני מבין נכון, כן? אתה כאילו קצת מעליו.
אני קצת יותר מבוגר, אני חושב,
כן,
כן.
אתה קצת יותר מבוגר,
כן.
ואני חייב לשאול אותך, שוב, בתור אחד מהמדענים המבריקים ביותר שיש היום במדעי המחשב, מי שנניח פיזיקאי וצריך את כל הדברים של הפיזיקה, אתה יודע, את כל
לא, אצלי זאת החלטה משפחתית, ומאוד מאוד ברור, החלטה משפטית ולא מדעית. זה לא הייתה החלטה מדעית. אני כבר הייתי עם, הייתה לי כבר הצעה ממכון ויצמן, אבל אני פגשתי את זוגתי בפלו אלטו, שהייתי פוסטוק בפלו אלטו, ומאוד התלבטנו, מה רצינו להיות ביחד, אנחנו דנו ביחד, אנחנו נפגשנו ב-1981, אז אנחנו כבר היום 43 שנים ביחד, והתלבטנו מה באמת מה לעשות, היא אפילו עשתה כזה סיור עלייה לארץ, אבל בסופו של דבר הייתה החלטה משפחתית עם סיטואציה יותר מסובכת שאני לא אכנס אליה, להישאר בארצות הברית, הייתה אחת ההחלטות הקשות ביותר בחיי.
אני אגיד לך למה, מכיוון שאני רואה ביוטיוב שאתה מדבר על מלחמת יום הכיפור, ואתה יודע, עכשיו אתה מדבר עוד מעט נגיע לשביל אוקטובר, אתה מאוד בתוך העולם הזה, כן? אתה חי, אתה יודע, בתוך בסרטון יוטיוב של המלחמה על יום כיפור, אז אתה מראה את עצמך בתור כאילו בתוך חייל. זה אתה מאוד... ישראל יושבת אצלך משהו מאוד חזק, נכון? אפשר
מאוד
להגיד את זה.
מאוד חזק, מאוד חזק.
ואני מעניין אותי, לפי דעתך, לו יצויר שהיית מגיע לויצמן, האפשרויות המדעיות שלך, דווקא כחוקר במדעי המחשב, לא כפיזיקאי שצריך מיקרוסקופ אלקטרונים, היו פחות ממה שהיה לך באוניברסיטת רייס?
לא, לא, אבל אני
תקשיב,
לא התחלתי
מקשיבים לך
לא...
עכשיו אנשים שעושים פוסט-דוקטורט בחול, כן? אז אני מבקש... לענות תשובה לדורות הבאים עכשיו, כן? לא...
כן, כן, לא. אני קודם כל התחלתי את הקריירה, הייתי בסטנפורד, אחרי זה הייתי ב-IBM איזה עשור. לא היו, אני אף פעם לא, בגלל שהייתי גם תיאורטיקאי, לא הייתי צריך משאבים גדולים מדי, זה לא שהייתי צריך איזה משאבים, אוקיי? אין לי שום ספק שהמסלול שלי בארץ היה שונה. כי חלק מהעבודות זה עבודות, אתה יודע, זה מתחיל, המאמר הכי מצוטט שלי, הוא נבע מזה משיתוף פעולה שאני פיתחתי עם מישהו היה סטודנט בסטנפורד, ואנחנו התחלנו לעבוד ביחד, כי הלכנו שנינו לאותו כנס, עברנו בשטחים שונים, אבל הלכנו לאותו כנס, וגילינו את זה ורצינו לחסוך בכסף, אז החלטנו לחלוק חדר, כך התחלנו לדבר. אז יש בחיים איזה פשוט כמות גדולה מאוד של אפקט הפרפר, אתה מבין? אז מה היה קורה איתי בארץ? אז בארץ לא היו פחות אפשרויות, זה אף פעם, זה אצלי, ההחלטה לשבת ארצות הברית, אף פעם לא הייתה סיבה מדעית שיש לי יותר הזדמנויות, זו הייתה החלטה לגמרי משפחתית.
אני יודע, ולמרות זאת אני שואל, האם ההחלטה הייתה משפחתית, אבל השאלה, האם בעקבות החלטה...
אני משוכנע שהייתי יכול להיות קריירה מכובדת גם בהחלט בישראל. אני גם, חלק גדול, אתה מסכל בעבודה שלי, אז למשל, אחת השותפות הכי חזקות שלי, זה רונה קופפרמן, שאתה עשתה את הדוקטורט שלה בישראל. היו לי פוסט-דוקים ישראלים, אני הייתי בשבתונים בארץ, אז למרות שאני כאילו, למרות שמבחינה פורמלית, תמיד המשרות שלי היו בארצות הברית, אבל היו קשרים עמוקים עוד גם מדעיים עם ישראל.
טוב, אני אגיד לך את האמת, אני מצד אחד רוצה לדבר על השביעי באוקטובר, מצד שני אני רוצה כבר להתחיל, איך אומרים, ללכלך את הידיים, כן? אז אני לא, כי אני ראיתי שאתה כן מדבר על הדברים האלו, אני יכול לשאול אותך, אולי אני כן חשוב לי, בתור ישראלי אתה מרגיש איזושהי תכונה אחרת באוניברסיטה?
אני כתבתי על זה, אם תחסה, אם כל מי שיעשה חיפוש על משה ורדי ובאנגלית, אנטיסמטיזם, כן. ימצא כמה דברים כן. שכתבתי על זה בזמן האחרון, כולל רעיונות, היה לי רעיון פה עם העיתון, יש עיתון של יהודי של יוסטון, וראינו אותו שם, Jewish Herald Voice, וראינו אותו שם, ואמרתי שמבחינתי, אני רואה שהיו שתי הפתעות גדולות, אחת הפתעה של 7 באוקטובר, אחת הפתעה של 8 באוקטובר. ההפתעה של 7 באוקטובר, שאין שום ספק שישראל הופתעה לא רק מבחינה צבאית, אלא מבחינה קונספטואלית, הייתה קונספציה, והקונספציה התפוצצה, זה מאוד מזכיר לי את מה שהיה ב-73, גם מצב דומה, הייתה לנו קונספציה, והקונספציה התפוצצה לנו בפרצוף, באופן כואב מאוד, זה מאוד דומה, ממש, והדמיון שזה כמעט 50 שנה ויום ויומיים, זה דבר מדהים הדבר הזה, כן?
זה שזכרה לנו אותו דבר. מדור איפכא מסתברא לא עזר להם בכלל.
כן, ויש לי פה חבר ששירת במודיעין, והוא אמר, זה תמיד, כך כולם אמרו לנו, שזה המלכודת שנופלים עליה, לא ליפול עליה עוד פעם, כל אחד יכול, אומרים לי, באמן, כל אחד יכול ללכת עד ראש אמן, להגיד, לא, לא, לא פה, חייבים להקשיב לי. וזה קרה עוד פעם, זה קשה להקל את זה, זה רק אומר שההפתעות האלו זה, היכולת ליפול בהפתעות כאלו, זה כנראה עמוק בנפש האדם. אנחנו יוצרים קונספציות וקשה לנו לצאת מהן. והקונספציה השנייה שפוצצה לנו בפרצוף, זה בארצות הברית, שידענו שיש אנטישמיות, אבל חשבנו שהיא בקצוות, בקצה השמאלי הקיצוני ובקצה הימני הקיצוני. וההפתעה הגדולה זה לראות שזה במרכז, שזה קורה בדווקא באוניברסיטאות. אנחנו תמיד יכולים לנפסות המקום היותר נאור, וזה קורה בנפסות, זה קורה אצלי באוניברסיטה. אז הבדיחה שלי קצת בחוש הומור, קצת מקברי, שיש את הבדיחה הישנה של אנטישמי, שאומר, אני אנטישמי, כמה החברים הכי טובים שלי הם יהודים. ואני עכשיו יכול להגיד, אני יהודי, כמה מהחברים הכי טובים שלי הם אנטישמים. וזה, זה, זה, זה להתעורר פתאום, תראה, אתה מתעורר פתאום באמצע הלילה, שמישהו מכניס לך ביטה נוראה. ככה זה
אגב,
את התחושה שלי.
אני רק רוצה לחדד, אתה גם לא ניצול שואה, אבל אתה יודע מה ההגדרה של דור שני שלישי, כן?
אני דור שני, אני אצלי השואה, אני גם על זה נתתי הרצאה, אם תחפש...
כן, אני יודע.
גם על זה נתתי הרצאה.
עשיתי שיעורי בית, ידידי, יותר מזה, אני עכשיו מסתכל את ההקדשה שלך בספר Reasoning About Knowledge, אתה מקדיש לפם, אשתך, And to my grandparents who perished in the Holocaust. ושוב, עושה רושם שהרבה מאוד יהודים אמריקאים ששמעו על השואה, רק אתה יודע, בכל מיני מקומות של ספרי לימוד, הקטע אצלנו בישראל זה היה הקטע היהודי, זאת אומרת, הישראלי המודרני, החילוני, ליברלי, הוא היה ישראלי קודם, הוא לא היה יהודי. והשביעי באוקטובר כאילו לקח איזשהו מושג ארכאי וישן ודתי ודוסי שנקרא יהודי, ושם אותו על מרכז הבמה. אנחנו לא מעניין... ממש, אנחנו, אותו מחבל חמאס שמתקשר להורים שלו, אני לא יודע אם שמעת, הוא אומר להם, אבא, אמא, רצחתי ביד 10 יהודים. הוא לא אומר 10 ישראלים, כלום. המונח יהודים חזר להיות רלוונטי.
הם אף פעם לא קראו לנו ישראלים, תמיד קראו לנו יהוד.
כן. טוב, אז בסדר, בעזרת השם נעשה ונצליח, עזוב אותי, בוא נתקדם, תקשיב. הבעיה בעבודה שלך, שזה לא בעיה, שהיא מורכבת מכל כך הרבה דברים, ואני חושב ש... בזמן האחרון אתה מדבר על AI ועל המגבלות של AI, הדברים, יש לך טור ב-ASM for Communication, שזה כמעט טור דעה, כן? כאילו, זה
טור דעה, זה לא כמעט, זה טור דעות. אני כותב שם מאמרי דעות, אני לא כותב שם דברים טכניים כמעט.
אבל אולי באמת צריך להתחיל מדאטאבייסים, כן? כאילו, זאת העבודה הכי חשובה. אז מה שאנחנו מכירים זה כזה דבר, ורק תקן אותי בבקשה אם אני טועה. אנחנו מכירים דאטאבייסים, או מה שנקרא Relation Database, מה שנקרא
SQL. מסדי נתונים, מה זה דאטאבייס?
כן,
מסדי נתונים.
אלוהים יעזור, מישהו מארצות הברית אומר לי שאני לא מדבר עברית, אבל הוא צודק, מסדי נתונים שיש להם קשר. איך אומרים Relation Database? מסד נתונים, זהו?
המסד, אנחנו אמרנו בעברית, אמרנו רלציוני, זה נראה לי תרגום עלוב, אבל אמרנו רלציוני.
זה ממש ממש, אז הרעיון הוא שיש בעצם
לא, אבל כי להגיד, תרגום עברית אומר יחסי, ויחסי זה נשמע משהו אחר לגמרי.
נכון.
זה לא תופס את זה טוב, אין תרגום, אני לא מכיר תרגום טוב.
עכשיו, אחד הדברים המרכזיים שאנחנו רוצים לגבי דאטה, לגבי מסדי נתונים, זה פשוט למצוא איזשהו נתון, כלשהו שיש לנו מתוך הסיפור הזה, ולעשות את זה בצורה יעילה, וככל שהדאטאבייס הולך וגדל 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 וגדל, ככה הדבר הזה הופך להיות יותר קשה, כן? מאיך אני מוציא? אז אם מי שזוכר קצת, יש לנו השמפים וכל מיני דברים כאלה, ממה שאני מבין, כי זה לא תחום המחקר שלי, אחד התרומות הגדולות שלך לתחום, זה בעצם מה שנקרא ההבדל בין שני סוגי סיבוכיות, כן? הסיבוך של הדאטה, Data Complexity, ומה שנקרא Expression Complexity, כן? זאת אומרת, כמה הדאטה מורכב זאת שאלה אחרת, וכמה מורכב להוציא משהו מתוך הדאטה זאת שאלה אחרת לגמרי. ואז אם אני מבין שיש הבדל בין השניים, אני יכול לבוא ולבנות. אז קודם כל, כמה מה שאמרתי זה שטות גמורה, ואם לא, אז אם אתה...
לא, זה פחות או בכיוון. בוא נחדד את זה ונעשה את זה קצת יותר בהיר. אז יש לנו מסד הנתונים שיש בו נתונים. ואנחנו באים למסד הנתונים האלו, ואנחנו שואלים שאילתות, כך אנחנו קוראים לזה, אנחנו שואלים שאילתות, כן? למשל, תן לי את הרשימה שכל הסטודנטים ברייס, שהממוצע שלהם הוא לפחות 95, כן? זה דוגמה לשאילתה. או האם יש תלמיד ברור או שאילת אחר, האם יש תלמיד ברייס שעושה במקביל תואר ראשון, גם במדעי המחשב, וגם במתמטיקה, וגם בהנדסת חשמל, ועדיין יש לו ציון מעל 95. אז אנחנו קוראים לזה טריפל מייג'ור, יש לפעמים סטודנטים מטורפים שעושים את זה, האם יש מישהו עושה את זה? עכשיו שאלה, התשובה לזה היא כן או לא, כן? אפילו לא לשלוף נתון, תגיד לי, אני שואל, התשובה היא כן או לא. והשאלה שאני שאלתי בעצם, את העבודה הזאת עשיתי, כשהייתי דוקטורן באוניברסיטה העברית, זה מה הקושי החישובי של שאלה כזאת? ואנחנו בעברית, המושג הוא לא כל כך קושי חישובי, אבל סיבוכיות חישובית. למרות שלדעתי קושי חישובי היה יותר מתאים, אבל קוראים לזה סיבוכיות חישובית. עכשיו, איך במדעי המחשב מודדים סיבוכיות חישובית?
אנחנו מדברים על הרעיון הזה של סיבוכיות, מי שמכיר ממדעי המחשב, כמה שנקרא אומגה של N בריבוע וכל הזה, כאילו מהו החסם העליון, התחתון והאמצעי, כתלות בגודל הדאטה.
בגודל הנתונים, בגודל הנתונים. זאת אומרת, מישהו נותן, למשל, אחד הדברים, אחד הנתונים, מבנה הנתונים הכי בסיסיים, זה מה שאנחנו קוראים לו רשת או גרף. יש לו שם, מה זה רשת? יש לו אוסף של צמתות ברשת, והצמתות מחוברות על דקשתות, והשאלה, האם אפשר להגיע מנקודה, מצומת אחת לצומת אחרת? ולזה, אחד, זה כמעט האלגוריתם הראשון שאתה לומד, זה בדיוק לבעיה הזאת, כן? איך אפשר לדעת, אני יכול למצוא, האם יש מסלול בגרף? כן, זה כמו תחשוב, האם אני יכול, האם יש סדרה של טיסות, שתיקח אותי מיוסטון עד טימבוקטו.
כן, אגב, כל פעם שאתם פותחים ווייז, שאתם רוצים ללכת ממקום מסוים למקום אחר, הוא בעצם בונה איזשהו, יש לו איזה גרף טיפה יותר מורכב, טיפה פחות מורכב, ממשקל, לא ממשקל.
הוא מחפש מסלול. בדיוק, והוא מחפש מסלול, באורך מינימלי, כאלו דברים. ואז אנחנו שואלים את עצמנו, אוקיי, כמה זה קשה לעשות את זה? ואנחנו אומרים, איך מודדים את זה? מודדים את זה בגודל הרשת שנותנים לנו. ככל שהרשת יותר גדולה, מצפים שזה יהיה יותר קשה. אז אנחנו מסתכלים, למשל, אם, מה זה למשל, בוא נגיד שהרשת, אנחנו ככה, אם הרשת היא בגודל 100, אתה תצטרך לבצע 200 פעולות, המחשב יצטרך לבצע 200 הוראות להגיע לתוצאה. אבל אם הרשת 200, המחשב יצטרך לבצע 400. ואם הרשת בגודל 300, יש 300 צמתות, המחשב יצטרך לעשות 600. תמיד, מספר ההוראות הוא תמיד פי 2,
אז רגע, שנייה, אז ברשותך, בוא נצא מנקודת הנחה שהצופים שלנו מבינים את ההבדל בין N ל-N בריבוע ל-Log N ל-N אקספוננט, כי הזמן שלך ממש יקר, כן?
יפה מאוד.
בוא נתקדם.
אז השאלה שאני שאלתי, אוקיי, בוא נפעיל את הכלים של תורת הסיבוכיות, לענות מה הסיבוכיות של שאילתות מעל מסדי נתונים רלציונים. אבל אז פתאום עלתה בעיה, מה זה הנתונים, מה זה גודל הנתונים? כי פה יש לנו בנתונים שני חלקים, הנתונים והשאילתה. ואז עכשיו, הבעיה היא שאיתם, מה זה גודל הנתונים? גודל הנתונים יכול להיות משהו כמו גיגבייט או טראבייט. והשאילתה אולי בגודל, נגיד 100, בגודל אורך 100, כן? אתה בדרך כלל כותב אותה על הדף, כן? נגיד באורך 100. אז לכאורה נראה שבכלל השאילתה בכלל זניחה פה. אבל ברגע אנחנו מבינים, אנחנו מיד רואים שאם קודם שאילתה מסובכת, יותר קשה לענות עליה. אז פתאום נוצר פה עולם חדש, שבו שמדברים על קלט, זה לא קלט אחד, יש כאן לנו כמה קלטים. אנחנו צריכים לבטא תורה של סיבוכיות, כאשר מה שניתן לנו, הבעיה שנותנים לנו, זה לא קלט אחד, זה כמה קלטים.
זו תובנה שלפני שאתה הגעת, אנשים ראו כהקומפלקסיות של להוציא ממסדי נתונים, היה בגדול N או משהו כזה?
חשבו על זה באותו דרך, יש נתונים, ויש אלגוריתם, ומסתכלים כמה זמן האלגוריתם צריך לרוץ בגודל הנתונים.
אוקיי.
בגודל הבעיה, נקרא לזה הבעיה, כן? אבל פתאום גילינו פה משהו חדש, שהבעיה יש לה, לבעיה יש שני רכיבים, רכיב הנתונים ורכיב השאילתה. וזה בתורת הסיבוכיות, עד אז לא היה את המושג הזה, של תורת הסיבוכיות עם נקרא לה רבת רכיבים. באנגלית קוראים לזה multivariate complexity theory. מה זה multivariate? הרבה משתנה, משתנה קלט. אין, זה לא משתנה קלט אחד, זה הרבה משתנה קלט. ואז היה צריך לפתח תיאוריה, איך מודדים, עכשיו נקחו לקחת, תיקח את הסכום שלהם. אבל אני אסבר שהסכום זה מאוד לא, כי זה נגיד מיליארד פלוס 100. אז זה נראה זניה. אבל לא, צריך להפריד ביניהם. ולזה פיתחתי, אמרתי ככה, יש שתי, אפשר להסתכל בצורה הזאת. בוא נגיד שיש לי נתונים קבועים, אבל אני שואל הרבה שאלות שונות. למשל, בארצות הברית, עושים, איך זה, מה עשה דוד המלך? עכשיו,
מפקד.
עושים פה מפקד פעם בעשר שנים, ואוספים המון נתונים, ויש לזה חשיבות גם מבחינה חוקתית, מבחינת כמה קולות, יש לך כמה נציגים, יש לך בבית הנבחרים, אז עושים פעם בעשר שנים, עושים את המפקד הזה. אבל עכשיו יש לנו מפקד, יש נתונים קבועים, לא יש לנו עשר שנים, אבל המון סוציולוגים ודמוגרפים באים ושואלים שאלות שונות על הדבר הזה. אז קבענו את הנתונים, והשאלות, שאילתות משתנות. לעומת זאת, תחשוב על מישהו שיושב בוול סטריט, והוא מנסה למצוא כל הזמן אי התאמה במחירים.
אותה שאילתה, סוג של ארביטראז', אותה שאילתה, אבל הפעם עם נתונים שונים.
בדיוק, הוא רוצה לבדוק איזשהו אי התאמה בין השוק המניות בניו יורק ובשיקגו, יש לו אותה שאילתה, אבל כל דקה הנתונים משתנים. אבל שאילתה קבועה. אז מצד אחד יש לנו מצב ששאילתה קבועה, והנתונים משתנים. אז עכשיו אנחנו מודדים... עכשיו אנחנו מודדים את הקושי בגודל הנתונים עם שאילתה קבועה.
לי נראה ממה שאני מבין.
והפוך, רק שנייה, והפוך זה שהשאילתה משתנה והנתונים קבועים.
אז לי נראה, אם אני מבין נכון מהאינטואיציה שלי ומהעבודה שלי עם, לא יודע מה, עם דאטאבייסים, שיש, אם אני אומר מה יותר מורכב, אז שאילתה קבועה ונתונים משתנים, זה דבר שהרבה יותר קל לאלגוריתם, שהסיבוכיות שלו, סליחה, תהיה יותר פשוטה מאשר שאילתה מורכבת ונתונים זהים. זאת אומרת, נכון, החשיבות נכון. של השאילתה, כן? זאת אומרת,
העובדה שאתה אומר,
תביא לי גם את זה וגם את זה, אבל לא את זה, ותביא לי את זה, זה יכול לשגע אותך. כי שאילתה בעצם אומרת, מהו סט הפעולות שאני צריך לעשות,
בדיוק,
רק הפעם
בדיוק.
אני לוקח משהו אחר.
נכון. הנתונים הם טיפשים, הם שטוחים כאלו, כן? זה טבלה, בעיקר במודל הרלציוני, זה טבלאות. אוקיי, טבלאות יותר גדולות, כן? נראה לנו טבעי, טבלה גדולה פי שתיים, תעשה יותר עבודה. אבל שאילתה יותר מסובכת, עם הרבה יותר פיצ'פקס, זה הרבה יותר חשוב. ובאמת הסתבר שיש פער מעריכי ביניהם. כן? זאת אומרת שהתלות בשאילתה, השאילתה יושבת במעריך, והנתונים יושבים עכשיו, מה המילה שם, מה המילה שלה, מה זה בבסיס של המעריך. בבסיס, כן.
אז רק שנייה, אם אני רוצה לצורך העניין לאמלל את הדאטאבייס, כן? אז אני אומר, תן לי את כל הסטודנט, כאילו, תן לי את השאילתות המורכבות, כן? זה לא את כל הסטודנטים שהשם משפחה שלהם מתחיל ב-Y, כן? או מהי שאילתה מהניסיון שלך על דאטאבייס, שהשילוב שלה ושלה ושלה, אתה אומר, תקשיב, הרגת לי את הדאטאבייס באימא שלך.
תראה, אנחנו עשיתי פה ניסיונות עם סטודנטים, שמעקלו לי קל מאוד לבנות שאילתות קשות. מה הניסיון שעשינו? לקחנו את הבעיה של צביעת גרפים. יש לך גרף, ולצבוע את הגרף, אתה צריך אוסף, נגיד, שלושה צבעים, כל צומת בגרף בצבע אחד, אסור שקשת תחבר שני צמתות עם אותו הצבע. אוקיי? זה אסור. זאת אומרת, מה אמרנו, אם ככה, שכל קשת צריכים לצבוע אותה בזוג של צבעים שונים. אם יש לנו, אנחנו צריכים מדברים לצבוע שלושה צבעים, אז יש לנו מספר קטן של זוגות של צבעים, כן? כן. מספר הצבעים, מספר הזוגות האפשריים הוא שבע כפול שש, כן? עכשיו, מה שאנחנו עשינו להראות עכשיו, אז תיקח עכשיו...
שבע כפול שש?
כי אתה יכול שבע צבעים לזוג הראשון, ושש צבעים, שבע אחד לצומת אחד, ושש צבעים לשני. כן?
אמרת שלושה צבעים, סליחה על השאלה. או שאתה אמרת
סליחה, למה? כן, לא, 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 סליחה. לא, לא, אתה צודק. אני לא יודע למה אכפתי משבע ושש.
בוא נה, הכנסת אותי ללחץ.
לא, 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 לא. אני איכשהו...
אני כל כך...
אני הלכתי לכיוון אחר.
אני כל כך לא מבין מה הוא אומר, איזה פחד.
לא, 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 לא. לא, לא, טוב ששאלת. שלוש כפול שתיים, שש צבעים שונים.
יופי.
אז עכשיו תבנה מסד נתונים, שיש בו שם, יש בו יחס אחד, שהוא יחס עם שני אלמנטים, שמכיל את כל... את כל הקומבינציות האפשריות של צבעים, של צבעים שונים, כן?
אוקיי.
Okay. עכשיו, אתה יכול לקחת עכשיו את הגרף הזה, להפוך אותו לשאילתה מסוג של ג'וין. בג'וין אנחנו מנסים להדביק יחסים שונים, אבל אתה יכול גם לבקש להדביק את היחס עם עצמו. אז אתה יכול לקחת מין ג'וין, שהגודל שלו הוא כגודל הגרף, ולשאול אם הג'וין הזה, הצירוף, נקרא לזה צירוף בעברית, אם הצירוף הזה, זה פעולה, ג'וין, צירוף, זה פעולה במסדי נתונים, זה איך לחבר, יחסים שונים.
האם הוא חוקי או לא חוקי?
ובדרך כלל, אתה אומר, תן לי למשל, אני רוצה לדעת, תיקח, יש, בוא נגיד שיש יחס אחד שהוא עובד ומחלקה. ויחס אחר, אומר, מחלקה מנהל. הצירוף שלהם יהיה היחס של עובד מחלקה מנהל, שהוא חיבור של שני היחסים האלה.
כן.
שני הטבלאות. אז פה אני יכול לקחת את היחס הזה עם שישה זוגות צבעים, של זוגות של צבעים, עם שש זוגות של צבעים, ולהגיד, תן לי עכשיו, תחבר, אני רוצה לשים כזה, להדביק את הזה לכל קשת, כי כל קשת בגרף, היא צריכה להיות, צריך להתאים לאחד מה... אחד מהזוגות האלו, אני לוקח צירוף שלהם, ואם הצירוף הזה הוא ריק, אז אומר שאי אפשר לצבוע את הגרף. ואם הצירוף הוא לא ריק, אפשר לצבוע את הגרף לשלושה צבעים. אז יש שאלה קלאסית באלגוריתמים, אתה לוקח קורס באלגוריתמים, זאת אחת השאלות הבסיסיות, ואנחנו נראה להראות שאם מכירים את זה, יש לנו שם תשובה של שלמות ב-NP, זה בעיה קלאסית של שלמות ב-NP. ואנחנו יכולים לקחת את הבעיה הזאת, ולתאר אותה פתאום בעיה, הנה שאילתה שצריך לענות עליה. ופתאום מסתבר שאילתה, אתה לוקח עכשיו יחס קטנטן, שש שורות בגרף הזה. אתה לוקח נגיד שאילתה, נגיד גרף עם, נגיד, עם 50 צמתות, ואולי איזה משהו כמו נגיד, נגיד 100 קשתות.
והמחשב נתקע.
והמחשב נתקע, אי אפשר לענות על זה יותר. למה? כי השאילתה, עשית שאילתה קשה. למזלנו רוב השאילתות שאנשים שואלים הם לא כאלו קשות. עכשיו, זה גם מסביר, התשובה היא שאתה מסתכל על שני המשתנים האלו, הנתונים והשאילתה, ואנחנו רואים פורמלית שהסיבוכיות בשאילתה היא אקספוננלית יותר גבוהה מהסיבוך בנתונים, מסביר למה מדברים על אופטימיזציה של שאילתות, ולא מדברים על אופטימיזציה של נתונים, אף אחד לא עושה אופטימיזציה של הנתונים.
כן, אגב, אבל... זה גם אולי אומר, מביא פילוסופית את הרעיון, שבאמת תשאל את השאלה הנכונה, כן? כאילו לשאול את השאלה הנכונה, יש לזה משמעות מאוד 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 גדולה.
נכון, נכון, נכון. וחלק גדול מההצלחה של הטכנולוגיה הזאת, שפיתחו אותה בשנות ה-70, בהתחלה היו אנשים שהיו מאוד סקפטיים. כשטד קוד הציע ב-1970 את הרעיון הזה, היו המון אנשים שאמרו, לא, זה יפה מאוד, אבל אתה תיאורטיקאי, זה לא יעבוד. אמרו, זה לא יעבוד. יהיה קשה מדי לענות על השאילתות האלו. וההצלחה של היו שתי פרויקטים, היה פרויקט של אינגרס בברקלי וסיסטם R ב-IBM, לעשות אופטימייזר, איזשהו שעשה אופטימיזציה שלוקח את השאילתות, ומחפש מה הצורה הכי טובה לענות על השאילתות האלו.
עכשיו.
אז זה יצא מקודם כל התובנה, שיש לנו פה שתי משתנים, והתלות ביניהם, האחד הוא חשוב מאוד, ואחד הרבה פחות חשוב.
אז אני רוצה לקחת את זה, אני היום מלמד בעצם במבוא לדאטה סיינס, את הסטודנטים שלי גם לעשות שאילתות, כן, על דאטאבייסים, כן, אבל עושה רושם שדברים השתנו. העולם של הביג דאטה ישתנה, או נהיה מאוד 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 גדול. אנחנו יודעים, ותגיד לי אם אני מדבר שטויות, שמסדי נתונים רלציונים, כן? כשאנחנו מדברים על דאטה מאוד 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 גדול, כבר קשה להם לאכול אותו. והמסדי נתונים היום הם יותר מורכבים, זה לא רק טקסט ומספרים, זה תמונות ואודיו ווידאו, זה, 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 זה כבר משהו קצת יותר מורכב, והשאלה היא, בעולם של ביג דאטה, איפה ה... איך אני יכול לקחת את התובנות שלך לתוך עולמות של ביג דאטה עם השדה נתונים הזויים, או שתגיד לי, תקשיב, טוב, אני לא רואה שום, כאילו, זה אותו דבר, זה אותה תיאוריה, שים אותה פה, שים אותה פה, או שצריך כן לעשות אדפטציה לעולם החדש שלנו.
אז עושים, אז קודם כל, באמת, איך מתמודדים עם, 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 עם נתונים גדולים מאוד, אז התשובה היא שואלים שאילתות פשוטות יותר. כן? אז אם תבוא עם שאילתות, כמו שאני תיארתי, שמתארות צביעה של גרף, אנחנו ראינו שאנחנו כבר נופלים על מסד הנתונים, עם שש שורות אנחנו כבר נופלים. אז התשובה היא, אנחנו, מה שלמדנו מזה, שאילתות קשות, הן יהיו קשות, שאילתות מסובכות, הן קשות, קשה לענות עליהן. אם אתה רוצה להתמודד עם נתונים גדולים, תשאל שאלות קטנות, שאלה שאלות פשוטות מאוד. אז באמת אתה מסתכל שמה, אז מנסים לשאול שאלות יחסית פשוטות, לא שאלים התלויות מאוד מאוד מסובכות, יהיה לנו מאוד קשה להתמודד עם זה. עכשיו מצד שני, הטכנולוגיה התקדמה, למשל אחד הדברים שאנשים מנסים לעשות, היא להגיד, איך תיקח את כל הסיפור של, של, של למידה ממוחשבת, אבל אל תעשה אותה בתור אפליקציה שיושבת מעל מסד הנתונים. אנחנו קראנו, היינו בעולם, שהיה קל מאוד לבנות עולם מודולרי, היה לנו את ה-CPU, מעליו ישבנו מערכת הפעלה, ואיך אומרים בעברית, middleware? יש מילה יפה ל-middleware?
לא, שכבת ביניים אולי?
שכבת ביניים, על זה שכבת ביניים, ועל השכבת ביניים תשים אפליקציה, ולוגית זה היה מאוד יפה לעשות את זה, וזה היה גם מאוד, כלומר, התחלה הרי כל אחד בנה את המסד הנתונים שלו, ואז הוא רגע, אנחנו עובדים באותה חברה, אני בניתי את הנתונים שלי, אתה בניתי את הנתונים שלך, אנחנו צריכים לעבוד משהו ביחד, לך תחבר את שני המסד הנתונים, אמרו בוא נגדיר שכבה אחת של מסד הנתונים, ואז כל אחד בחברה יכול להשתמש באותם הנתונים, ולכתוב אפליקציות, ואנחנו בטוחים, זה אותם הנתונים, זה קונסיסטנטי, מצוין. אבל כל פעם שאתה עושה מודולריות כזאת, אתה קצת מפסיד ביעילות. כי אתה, כי כל דבר צריך לעבור כל מיני שכבות, לעבור, לטפש למעלה ולמטה.
יש סיבה למה מקדונלדס זה רשת טובה, ויש סיבה למה מקדונלדס זה רשת בעייתית מאוד. נכון? אתה צודק.
נכון, נכון, נכון. אז אנחנו צריכים להתמודד עם מצד אחד מודולריות זה דבר טוב, מצד שני זה עולה לנו בכסף. אז מאוד יפה שיש לנו מסד נתונים, ואנחנו כותבים בנפרד, אנחנו בונים את השכבה של הלמידה הממוחשבת. אבל אנחנו משלמים על זה מחיר, והמחיר הוא נהיה גבוה מדי, שהנתונים מדי גדולים, אז אנשים אומרים, בואו נתחיל לשים בתוך המערכת את הסיפור של למידה ממוחשבת, איך נחבר אותם. זה אפשר לנו קצת להתמודד עם הקושי החישובי מה קורה שיש לנו ביג דאטה, שיש לנו נתונים, מסד נתונים גדול מאוד. אבל אחד הדברים גם אנחנו אומרים, אתה יודעים, בוא נהיה יותר צנועים, מה שאנחנו רוצים ללמוד, בוא נלמוד דברים יותר פשוטים, אבל על נתונים יותר גדולים.
אבל על מסד
נתונים יותר גדולים.
אבל השאלה אם אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, תקשיב, התיאוריה של מדעי, של מדעי, של דאטאבייס רלציוני, כן? יכולה להיות, אולי חסרה, אולי עוד לא הגיעה תיאוריה חדשה של דיפ לרנינג, ומה אכפת לי להגיד דיפ לרנינג, אני אפזר אבקת פיות פה, כן? שבלי שאני יודע מה הוא עושה, בבלק מג'יק, הוא שולף את מה שאני רוצה, כן? הרי אנחנו עושים היום גרף ניורל נטוורק, כן? אז אם אנחנו יכולים היום בעצם להשתמש בדיפ לרנינג בשביל תורת הגרפים, ולקחת כל מצד נתונים ולהפוך אותו לגרף, אז אולי, איך אומרים, עם השמות הקדושים, כן? כמו שהמהר"ל עשה את הגולם, נעשה הפקת פיות, בלק מג'יק, ונעבור למתודה אחרת. אתה רואה את זה קורה, או שאתה חושב שזה שטות גבוהה?
היום אנחנו בדיוק מנסים, היום אנחנו בדיוק, זה מה שתארת עכשיו, זה שטח מחקר אקטיבי מאוד. יש לנו, יצרנו בעצם, כאילו שני עולמות. אחד העולם היה, זה העולם היותר לוגי. שבדברים יש סדר, אתה שואל שאילתה, אתה משתמש בעצם, אנחנו יודעים ש-SQL, זה לקחת לוגיקה מסדר ראשון, ובעצם לשים לה, מה זה, ממתוק דקדוקי או סינטקטיק שוגר לשים לב, שיותר קל לאנשים לכתוב את זה, בעצם SEO זה לא כמסדר ראשון. אז כשאנחנו מתארים אנשים, מדברים לאנשים לכתוב אלגוריתמים, תחשוב באופן את הפעולה הזאת, תעשה depth first, את החיפוש לעומק, חיפוש לרוחב, תעשה את זה, תעשה את זה, תדביק את הדברים ביחד, היה לנו עולם מאוד לוגי, זה היה מאוד לוגי. ופתאום, באו אנשים, התחילו כבר לפני אנשים בפני 70 שנה, התחילו בשנות ה-40, ואמרו, ריין, אבל ככה המוח לא עובד ככה, המוח זה מין רשת, רשת של נוירונים. והיינו צריכים לעבוד 70 שנה, בשביל להראות שבאמת אפשר להשתמש בזה. ומה מה אנחנו מבינים היום? אנחנו מבינים שזה עובד. מה בדיוק קורה שם, אנחנו לא לגמרי מבינים. אנחנו עדיין, אין לנו תובנה עמוקה.
שה-ISF וכאילו, מדינת ישראל שם עכשיו הרבה כסף בשביל לעשות explainable AI, כן?
אז אחד explainable AI, בשביל explainable AI, אחד הדברים שאנחנו רוצים שאם אני נותן לך תשובה, אני צריך להסביר לך מה התשובה. נותן לך דוגמה, למשל, אחד הדברים שקורה שאתה נהיה יותר, אתה עולה בדרגה בעולם המדעי, מה שאתה לא מצפה, תצטרך לכתוב יותר מכתבי המלצה. אתה עולה בוותק, יותר מכתבים. אני כותב לפחות מכתב אחד בשבוע, עוד מכתבים ועוד מכתב ועוד מכתב. אז בוא נגיד שמבקשים מהם לכתוב מכתב המלצה לרועי יוזביץ'.
דווקא יש לי סקולר לא רע, שתדע לך.
אז אני כותב, אני איש עם ניסיון כבר של 40 שנה, ויש לי דעה טובה מאוד על רועי, אז תנו לו קביעות. נגיד שהמכתב הזה שמגיע למכתבת אריאל, אוקיי, אוניברסיטת אריאל.
אוניברסיטה, אלוהים יעזור.
אוניברסיטה, אבל סליחה, יצא לי מהפה, סליחה, נפלט לי מהפה. לא קיבלתי את התזכיר האחרון.
הנה, בסדר.
אוניברסיטת אריאל. אז מגיע המכתב שלי, אתם תסתכלו על זה, המחלקה תסתכל על זה, ותזרוק את זה. נגיד, המכתב הזה לא שווה שום דבר, למה? הוא לא הוסיף הסבר. הוא רק אמר לדעתו, אבל הוא לא שכנע אותנו, כי הוא לא הוסיף הסבר. אז אנחנו בהרבה מחסים. או שתגיד שמישהו, תחשוב, יש איזה מבקר אוכל ידוע. יש, פתחו מסעדה חדשה עכשיו בתל אביב. והוא כותב, ביקורת, אוכל נפלא. זה מה שיש לו לכתוב? שיסביר, למה אוכל נפלא? אז אנחנו מצפים מבני אדם הרבה פעמים, תסביר מה שאתה אומר. הלכת למחבר שלך, היית בסרט, מה דעתך? חרא של סרט. למה? שמעתי על זה דווקא דברים טובים, למה אתה חושב שזה חרא? סליחה על המילה פה.
לא. אני, בזה אני אסתדר.
סרט לא טוב, סרט לא טוב.
אמרת לי, אוקיי, בתור זקן הכפר, אני מצטער שאני קורא לך.
אז אנחנו צריכים להסביר, אבל חכה, אבל יש שני הסברים. אחד זה הסברים למשתמשים. שאנחנו רוצים אנחנו רוצים, תסביר לי למה אתה אומר את זה. אנחנו, למשל, אם אני נותן לך עכשיו, אם אני אומר לך, מצאתי מסלול ברשת, אתה לא אומר לי, יש מסלול. אתה מראה לי את המסלול, השתכנעתי, יש מסלול. כן? שיש לי, האם אני יכול לנסוע בכביש מהיר מפה לפה? אני אומר לך, כן, תעלה על זה, תעשה פה, תפנה פה, זה אתה בכביש מהיר מפה לפה. אם אני אומר לך, רק כן, זה כמו הבדיחה הישנה, שואלים מישהו, תראה, אתה יודע מה השעה? והחוכמולוג אומר לך, כן, כן. אנחנו רוצים תשובות. אבל מה שחסר לנו, וזה שטח מחקר בבינה מלאכותית, איך להסביר, איזה הסבר לתת. אבל אנחנו גם רוצים להבין, אני שואל לך איך עובד מחשב. אתה יכול להסביר לי איך עובד מחשב. באיזה רמה אתה רוצה? אתה יכול להסביר לי איך עובד האלקטרוניקה. איך עובד, איך ברמה של הארכיטקטורה, ברמה של המיקרו-ארכיטקטורה. זה לא אומר שכל פעם שאני עכשיו מריץ תוכנה, אני מסביר לך איך כל האלקטרונים זזים. אנחנו מבינים איך זה עובד. ולמה זה עובד, אנחנו מבינים. ברשתות מלאכותיות, ברשתות נוירונית מלאכותיות, אנחנו לא לגמרי מבינים מה קורה, למה זה עובד כל כך טוב. אז יש, מנסים להסביר את זה לא בצורה של להסביר למשתמשים, אלא להבין מה זה עושה.
אגב, אני רוצה רק לחדד, שנייה רגע, אני רוצה רק לחדד לצופים שלנו את מה שאמרת, שהדבר הזה כל כך חשוב, כן? הדבר הראשון, וזה סיפר לי סרן, רב סרן שעבד בצבא בטכניקות של machine learning, הוא אמר, תקשיב, אני מגיע לאלוף משנה, ואומר לו, תקשיב, אתה צריך עכשיו לפי המודל שלי לעשות ככה וככה. אז אלוף משנה אומר לי, נו, אז מה? אז מה עם המודל שלך? מה? אוטר גזוקט, כן? בוא תשכנע אותי, בוא תסביר לי, בוא תסביר לי, עכשיו, לפעמים ההסבר הזה יהיה דרך ויזואליזציה, או דרך דברים אחרים, או אם זה רגרסיה ליניארית, אני אגיד לך, אלה הפרמטרים שהשתמשו, ככה נרמלתי, סבבה. אבל העובדה, כי ככה המודל אמר, לא מעניין אותי. זה דבר אחד. והדבר השני, אני באמת
לא
רוצה
מספיק.
להבין,
המודלים
כן.
בלם, נכון, נכון.
ודבר שני, וזה מה שמשה אומר פה, אני רוצה להבין באמת, בסופו של דבר, אם אני פה מסתמך על משהו, איך יכול להיות שרשתות אדברסליות, איך יכול להיות שרש, שאני לא מסוגל לראות אותו, עושה כזה שינוי על המודל? איך יכול להיות שאני רואה תמונה שאומרת לי חתול, משנה כמה פיקסלים ברמה שאף אחד לא רואה אותם, ועכשיו התמונה אומרת לי שזה אונייה? משהו פה לא מובן לי במהות של הרשת. והכי הכי משמעותי, סליחה שאני אומר, ילד קטן, כמו שאומר אפלטון, צריך שלושה תמונות של חתולים, או שלושה חתולים לראות, והוא יודע מה זה חתול ומה זה כלב לעולמי עד. למה הרשת צריכה מיליון תמונות? אולי היא לא עושה מה שאנחנו עושים.
היא די נראה ברור שהיא לא עושה מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים שני דברים הרבה יותר טוב מזה. אנחנו לומדים עם מספר מאוד קטן של דוגמאות, ואנחנו משתמשים במעט מעט מאוד אנרגיה. היום אחת הבעיות הגדולות, התעשייה רוצה ללכת לרשתות יותר ויותר גדולות, דורש כמות אדירה של אנרגיה. זה גם עניין של מחיר, אבל זה גם עניין שאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רוצים לחשוב, אנחנו לשים היום, לשים פחמן באטמוספירה, זה דבר די, חושבים על זה פעמיים היום, כן? אז זה מאוד בעייתי, אבל בוא נגיד שלקחנו למשל, רצינו, דיברנו על המושג של רשת, שנגיד שאנחנו מלמדים, נגיד שאנחנו לימדנו רשת לפתור בעיה של מבוכים. הנה מבוך, פה הכניסה, פה היציאה, האם יש מסלול או אין מסלול. נגיד שאימנו את הרשת. עכשיו, אם לקחת הקורס באלגוריתמים, אתה יודע איך אפשר למצוא מסלולים במבוך, אנחנו נמדל את המבוך, בתור רשת, ונעשה חיפוש לעומק או חיפוש לרוחב למצוא אותו. פה בנינו איזו קופסה שחורה, יונה נכון, איזה אלגוריתם היא מפעילה? מה קורה שם? אנחנו לא מבינים את זה. אז אנחנו רוצים להבין. אז אני אומר, יש פה שתי דברים. אחד זה הסברים למשתמש, לאלוף המשנה הזה, למה שהוא יקבל את התשובה. ואחד לנו בתור מדענים, כן? בנית משהו, זה עובד יפה מאוד, למה זה עובד כל כך טוב? מה קורה פה?
אז אני רוצה לשאול אותך, ברשותך, כזקן הכפר, כן? כאחד עם ניסיון וקילומטראז' של הרבה מאוד זמן, ואחד שבאמת חלק גדול מהעבודה שלו זה בלוגיקה, כן? ואגב, אתה מדבר עם מישהו שלא מאמין שיש דבר כזה פאזי לוג'יק, כי איך אומר דוקטור מיכאל אברהם, גם כשמדברים על פאזי לוג'יק, כשמדברים עליה וחושבים עליה, משתמשים בלוגיקה מסדר ראשון, כדי לחשוב עליה, כן? אז עזוב, אתה יכול לספר סיפורים על כמה שאתה רוצה, אבל הכלי, כן, אני אגיד את זה בגלל שאתה מגיע מתוך, כשהתלמוד אומר, כן, והנה יש לנו, זה כבר מי שנשאר איתנו עוד עכשיו אפשר לאכול, שהתלמוד אומר למה לקרא סברה היא, כן? עכשיו בדיוק סיימו את מסכת בבא קמא. למה לקרא סברה היא? הרעיון המרכזי הוא שאת התורה אתה אמור ללמוד עם ההיגיון, בני אדם אמורים ללמוד עם ההיגיון, ואם אתה יכול ללמוד להלכה מההיגיון, תשחרר את הפסוק פנוי. אז אני אשאל אותך בתור אחד שכל החיים שלו בלוגיקה, ואתה מסתכל על הבלק מג'יק הזה, מה אתה אומר? מה נראה לך, לא, עזוב, בצורה אינטואיטיבית כזקן הכפר?
אז דווקא מה שאנחנו יודעים, אנחנו יודעים שאחד הדברים, יש פה כמה תופעות. מצד אחד, אם אתה מסתכל על המוח, אז נוירון יורה או לא יורה? וזה כאילו אמת ושקר, נכון? יורה או לא יורה?
כן. נכון.
אבל אתה מסתכל איך הנוירונים מחוברים, אתה רואה שהנוירון כן ממשקל דברים. כן? זה כמו שיש לך, תחשוב שאתה אלוף המשנה הזה, ובאים לך כמה הסגני אלופים לתת המלצות מה לעשות, ואתה יש לך דעה יותר טובה על כמה מאשר האחרים. אתה רוצה לקחת את ההמלצות שלהם, ואתה לא סתם לקחת ממוצע, אלא למשקל את זה. אנחנו רוצים את זה המון, ממשקלים.
זה הכי חמור, שהפרספטרון עובד ברמת הניורון, זה נורא דומה. זה הכי חמור, כי אז זה באמת גורם לך להרגיש, אולי זה באמת גם כשאתה מושך את זה ל-10 מיליארד, זה יהיה אותו דבר.
אז מסתבר שהניורונים כן משתמשים, כן ממשקלים. אז אנחנו היום מסתכלים, מנסים להסתכל על לוגיקה, אבל להכניס שם משהו כמותי. מה זאת אומרת? תחשוב, אנחנו, הלוגה הכי פשוטה זה מה שנקרא תחשיב הפסוקים. שבו יש לנו טענות בסיסיות, אמת, אמת, נכון, לא נכון. נכון, לא נכון, אנחנו מחברים אותם. אם, 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 אם P אז Q, ואם Q אז, אז לא P, כאלו, כל מיני כאלו דברים, אנחנו מחברים אותם. אז אנחנו שואלים, נתנו לשאול שאלות כאלו, האם יכול להיות, האם נתנת, עשית פה איזו טענה מורכבת על כל המשתנים הלוגיים שלך? השאלה הכי בסיסית היא, האם אפשר לספק אותה? האם אפשר, זה כמו לקחת, יש משוואה, אבל זה מין משוואה שאתה יכול לשים המשתנים הרקומים 0 או 1, האם יש הסמה למשתנים כך שהתשובה תהיה 1? זה אנחנו קוראים בעיית הסיפוק. זה בעיה שהיא אחת הבעיות הכי קלאסיות שהיא NP complete. בעיה בצד השני היא, האם יכול להיות שכל ההסמות, תמיד הטענה תהיה נכונה תחת כל ההסמות. זה בעיה שהיא כל NP complete. זה בעיית התקפות. אבל פתאום אני יכול לשאול, אני שואל את השאלה הבאה. בוא נגיד של כל משתנה, אני אטיל מטבע להחליט אם הוא, אם הוא, אם, אם הוא אמת או שקר. אם הוא 0 או 1. אני אעשה את זה לכל משתנה. מה ההסתברות שעכשיו הטענה הזאת תהיה נכונה?
אוקיי.
אז זה, אני עכשיו נמצא בעולם כמותי. אני עכשיו שואל מה ההסתברות? ואנחנו, ההסתברות יכולה להיות מ-0 עד 1, אבל גם יכולה להיות באמצע. אז הסתבר שהכלים הקלאסיים בלוגיקה לא היו טובים לענות שאלות כאלו. הם היו, בנו כלים לענות תשובות תקף, לא תקף. ניתן לסיפוק, לא ניתן לסיפוק. אנחנו פתאום שואלים שאלות שמתייחסים למה שתמיד למדנו. תשמע, לא הכל שחור לבן, יש דברים באמצע. כי מה קורה? מסתבר נגיד שאתה נותן עכשיו, אתה מביא לאיזשהו, בנית איזה מערכת לאנליזה של, של צילומי רנטגן, אתה מכניס תמונה, והוא אומר לך, זה, זה, זה גידול, זה גידול ממאיר, אני חושב שזה גידול ממאיר. אתה רוצה לדעת, זה, אתה 100% לגמרי בטוח? מה הביטחון שלך בזה? מה ההסתברות שזה גידול ממאיר?
אבל רגע, אבל אני חייב לשאול אותך. רגע, אבל אני חייב לשאול אותך.
כן.
אריסטו לא ידע שבלוגיקה שלו, כן? שבלוגיקה אריסטוטלית, בין הדברים יכולים להיות גם לא ודאים, זאת אומרת, אם הטענה היא לא ודאית, אז גם התשובה היא לא ודאית. כאילו, איך יכול להיות שמה שאתה אומר לי, כן? שהמידע שלי לגבי המציאות הוא מידע חסר, זה לא משהו שכבר ידענו קודם, אה? זאת אומרת, אתה בעצם אומר מה, שהלוגיקה כן הוא.
זה לא דבר לגמרי חדש, אבל זה דבר שהוא יחסית יותר חדש. אם אתה מסתכל למשל בהיסטוריה של בינה מלאכותית, הלוגיקה חלק מושפעת מזה שהיה מין חיפוש, קודם כל הלוגיקה באה בעצם ממתמטיקה. התחלנו לנסות להבין מה זה הוכחה מתמטית. ושם רצינו מתמטיקה, דברים צריכים להיות, המשולשים האלה כי הם כמעט חופפים. חופפים או לא חופפים, נגמר העניין. מתמטיקה זה דבר אבסולוטי. ואז חלק גדול מזה, או שאפילו שניהלו ויכוחים בדברים, האם אתה צודק או לא צודק, זה היה מאוד, היה מאוד אבסולוטי. עכשיו, אם אתה מסתכל בהיסטוריה של בינה מלאכותית, אז באמת בדור הראשון היה בנוי הלוגיקה. אבל אחד הדברים בדור השני, למשל היה עוד מדען ישראלי דגול, יהודה פרל.
הוא היה אצלי.
הוא היה אצלך, והוא זכיתי. מדבר גם, והוא, כן, הוא בחור גם מדען מבריק וגם מנץ'.
אתה יכול לקרוא לו בחור, הוא קצת יותר מבוגר.
הוא גם מבוגר ממני. לפי הגדרות של ההורים שלי, לפי הגדרות של ההורים שלי, בחור זה מישהו צעיר ממך. אז אוקיי. הוא לא צעיר ממני, הוא מבוגר ממני, אני מתייחס אליו בתור חבר, אני מתייחס אליו מאוד מאוד בכבוד, כי אני מאוד מאוד מעריך אותו.
אגב, הספר החדש שלו, וואי, הוא פנומני, אמרתי לו שאני דוס, ורציתי לקעקע את חוק בייז, אני לא יכול. אז אמרתי, אני אשכנע אותך שזה לא טוב לקעקע את חוק בייז, והמאמר שלו, למה אני רק חצי בזיאני, הוא יצירת מופת, אני לא, אין לי דרך אחרת.
לא, אז הוא לקח את כל העולם ההסתברות, והוא אמר, בשביל להבין את העולם, אתה לא יכול לחשוב רק בלוגיקה, אתה חייב להתחיל לחשוב גם בהסתברות. כן? אתה חייב להתחיל לחשוב בהסתברות, כן? אתה לא יכול לחשוב רק בלוגיקה. אז עכשיו זה לא, כמובן במדע זה לא חדש, אנשים התחילו לחשוב על הסתברות במדע, כן? גם על תופעות הסתברותיות, זה רק מטבע, אתה לא יכול להגיד בדיוק איך זה ייפול, כמובן שבתורת הקוואטים, אז הסיפור של הסתברות זה לא דבר חדש, אבל, 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 אבל יהודה, כמו שאנחנו קוראים לו, הוא הכניס את זה ממש למיינסטרים, למרכז של בינה מלאכותית, כן? גם את הסיפור של הסיבתיות, ניתוח אנליזה של סיבתיות, אבל גם של לשכנע שאנשים, בשביל להבין את העולם, אתה חייב לחשוב על הסתברות. אז אחד הדברים שאני עכשיו מנסה לעשות, זה לחבר את שתי העולמות האלו. איך אנחנו מתחילים, החדר הכי של המחקר שלי, זה חשיבה אוטומטית, והחשיבה האוטומטית הקלאסית, אתה על דברים נכונים או לא נכונים, זהו. ואני שואל, רגע,
איך אנחנו... מה זה, ה-ASD, איך זה נקרא? Automatic Decision, איך זה נקרא?
Automatic Reasoning, אנחנו קוראים לזה Automatic Reasoning.
תיתן לי דוגמה אינטואיטיבית שאני אבין על מה אנחנו מדברים.
אני נותן לך תידה של סודוקו.
אוקיי.
תפתור אותה. שם אתה מזה לוגיקה פר אקסלנס, מה שנקרא, כן? אתה מסתכל פה, זה יכול להיות, זה לא יכול להיות, פה יש שתי אפשרויות, אבל זה, אם אני בוחר פה עכשיו את זה, אז זה, אנחנו חושבים באופן לוגי בשביל לפתור את זה, כן?
מה שנקרא אצל קנמן סיסטם 1.
בדיוק. אז זה ביוק, קנמן זה באמת, הזכרת את קנמן, כי עכשיו אני כבר התחלתי לדבר על זה ב-2017, התחלתי להגיד שהאתגר שלנו עכשיו, אנחנו באופן מאוד רציף, מחברים את סיסטם 1 וסיסטם 2. אנחנו לא אומרים, עכשיו אני עושה סיסטם 1, עכשיו אני עושה סוויץ' לסיסטם 2. אנחנו מחברים את הדברים, באופן לגמרי רציף. זאת אומרת, אני נוהג בכביש, ואני רואה את היד, אני מיד מזהה שזה תמרור כזה, ואני יודע שזה אומר עצור. לזהות שזה יד, זה חשיבה מהירה, להגיד לעצמי עכשיו אני צריך לעצור, זה חשיבה איטית אנחנו קוראים לה.
אני מצטער איך אומרים מי אני שיגע בשולי גלימתך, כן? אבל אני יכול לחלוק עליך רגע?
תחלוק, בבקשה.
אני...
אז אם אתה לא רוצה דוגמה הזו, אני אתן לך דוגמה יותר
מסובכת. לא, אני חושב שזו... לא, אני חושב שאתה...
יותר מסובכת, אתן לך דוגמה יותר מסובכת.
לא, רגע, אני חושב שאתה צודק, אני אסביר לך מה. כי א', דני קנמן היה פה, ודבר שני, את הרעיון הזה של סיסטם 1 וסיסטם 2 בהקשרי משין לרנינג, ברוך השם שזכיתי לכוון לדעת גדולים, אני מדבר בהרצאות שלי הרבה. אז הנקודה הזאת שבאמת, הלוגיקה פורמלית זה סיסטם 1, של בוא תעשה מכפלה של, אתה יודע, סינוס 47, בן אדם לא יעשה את זה, מחשבון יעשה את זה בקלות, לעומת בוא תזהה אם מישהו פה שמח בחדר, בן אדם או אישה תעשה את זה בקלות בלתי רגילה, אנחנו לא באמת מבינים, גם היה לי שיחה פה עם ליסה פלדמן, אנחנו יודעים לבנות מערכות שעושות facial expression detection ולא emotion detection, כן? אז כן. אני מסכים איתך לגבי הכל. הנקודה שיש לי עליה סימן שאלה, ברשותך,
כן.
ודווקא
כן,
כי אני מדבר המון 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 על הנקודות האלה של... Machine Learning אמורה לפתור דברים של System 2, ולא של System 1. של, האם באמת המעבר הזה, לפי דעתך, הוא מעבר כל כך טבעי בין System 1 ל-System
2? אני לא אמרתי טבעי.
אצלנו, אצל בני אדם.
אני לא יודע אם הוא טבעי, אבל אנחנו לא, אנחנו עושים את זה בלי לחשוב פעמיים.
בלי להגיד, אני עובר, הרי לשם ייחוד קודשה, אני עובר לסיסטם אחד, נכון, אתה צודק.
אנחנו עושים את זה בלי לחשוב על זה, אוקיי?
אוקיי.
אז אני טוען שעכשיו, אתגר עכשיו, אני באתי מהעולם של, מתי התחלתי, עליתי על זה? כי אני נותן הרצאות על חשיבה ממוחשבת. ונתתי הרצאה בסין ב-2017, פתאום הרגשתי שאני צריך להתנצל. מה אני עוד מתעסק בלוגיקה הזאת? אפשר לזרוק כל הלוגיקה. כל מה שצריך עכשיו לעשות זה רק למידה ממוחשבת. רק רשתות של נוירונים מלאכותיות והכל לא צריך שום דבר. אני צריך להסביר למה עדיין. אז אמרתי שכמו שאצלנו יש שתי מערכות, והן מחוברות, עובדות יפה מאוד ביחד, אנחנו צריכים אותו דבר לקחת, לא לזרוק את החשיבה הממוחשבת, אלא להבין איך לחבר אותה עם חשיבה נוירונית. יש לנו חשיבה, אנחנו קוראים לזה עם חשיבה סימבולית וחשיבה נוירונית, אין לחבר שני הדברים.
אז אני חייב לספר לך סיפור. דיברתי עם ג'רון לניר. דיברתי עם ג'רון לניר לפני חודש. ודיברנו פה, מה פה, מה שם, ודיבר איתי על סטיוארט ראסל, על הספר שלו, ברשותך.
כן, כן, כן.
ואמרתי לו, אחד הדברים המעניינים בספר הזה, ש-Artificial Intelligent, a Modern Approach, שיש לו 7,000 זיליון עמודים, הוא לא מדבר על רשתות ניורונים, הוא מביא מפה, והוא מביא משם, והוא מביא המון המון, אתה יודע, מודלים של AI, שהם לא רשתות ניורונים. וג'רון לניר אומר לי, דיברתי עם סטיוארט ראסל לפני כמה חודשים, שראינו את כל ההתפתחויות החדשות של GPT-4 וכל, ואמר לי, תקשיב, לפי דעתי אפשר לזרוק את הכל, לעבוד רק עם זה.
עכשיו, רק עם
הרשתות, עזוב. וזה בן אדם שכתב את הספר. אז השאלה היא, לא יצויר שמה שהבנתי מג'רון שהבין מסטיוארט נכון, אתה מבין את הכותב של הספר הזה שכותב כל כך הרבה דברים שהם לא שהוא לא מזכיר רשתות ניורונים, ואז הוא אומר, לא, עזוב.
אוקיי, הסיבה שהוא לא מזכיר זה פשוט היסטוריה, אתה צריך להבין. מצד אחד, המחקר לרשתות ניורונים מתחיל בשנות ה-40. והמון שנים הייתה תקווה שזה ייתן לנו, זה יעשה משהו, זה אנחנו בסוף אנחנו עושים סימולציה של המוח. אבל היו הרבה מאוד אכזבות. אני שמעתי חורפים. אני שמעתי סיפור מחבר שלי שהולך לכנס שנקרא נורו-איפס, שפעם קראו לו ניפס, שזה Neural Information Processing Symposium. זה היה הנושא. והוא סיפר לי שהיה משהו, הוא זוכר קבלת פנים, כנס מתחיל בקבלת פנים, אנשים פוגשים אחד את השני, והוא זוכר קבלת פנים בערך בשנת 2000, שג'ף הינטון, שהיום הוא אחד מהכהנים הגדולים שם, עומד שם בפינה, ואף אחד לא רוצה לדבר איתו, כי הוא אחד מהמטורפים שעדיין מאמין בנורל נץ.
סיפור יפה.
כן, אנשים נהיו סקפטיים, אמרו, זה לא עובד, זה לא עובד, ניסינו כמה מים, זה לא עובד.
ואני רוצה לחדד לקהל שלי, שבק פרופגיישן, זה אלגוריתם שהומצא בשנות ה-80, ומה שמשה מספר, זה בשנת 2000, זה לא, 20 שנה אחרי.
ואם אתה מסתכל, כאשר ב-2018 נדמה לי, הינטון, בנג'יו, הינטון ולקון, קיבלו את פרס טיורינג על בינה מלאכותית, אז יש את מה שנקרא הניסוח הפרס, מסבירים, נותנים שם מסבר, לא אומרים הם קיבלו פרס, מסבירים למה הם קיבלו את הפרס, ויש שם קטע שלם שנדבר על זה כמה שהם היו, ההתעקשות שלהם, ההתמדה שלהם, שכולם כבר ויתרו, והם לא ויתרו. אז שסטיוארט ראסל כתב את הספר, אז אני רואה שכל הסיפור הזה עם רשתות נוירוניות לא הולך לשום מקום. ניסינו אותו כבר, היינו שם, כבר עברנו כמה חורפים, זה לא עובד. וזה סיפור מעניין, איך פתאום, כעבור כמה שנים, בערך עשור אחרי זה, זה פתאום מתחיל לעבוד. אז זה אנשים שואלים, מה קרה? אחד הדברים שקרו זה ביג דאטה. לא הבנו, כמה נתונים זה צריך, בשביל זה יעבוד צריך המון המון נתונים. לא היה לנו כאלו, אם תחשוב איך פעם היית צריך למשל, בשביל לעשות זיהוי תמונות. היית צריך לקחת תמונות, מישהו יכתוב, כלב חתול, כלב חתול, כלב חתול. מי יעשה את זה? דוקטורנטים או מסטרנטים. אז כמה כבר הם יכולים לעשות? כמה אלפים? אחרי זה, היה את כל הסיפור של אמזון טרק, שאתה יכול לקחת אנשים מהעולם השלישי, והם יעשו בגרושים, הם יעשו לך דברים. אז הצלחת לעבור לאולי עשרות אלפי תמונות. אבל פתאום בא לנו כל הסיפור של רשתות חברתיות, אנשים שמים תמונות, אני הולך לטיול עם הכלב שלי, אני הולך לטיול עם החתול שלי, פתאום יש מאות אלפי ומיליוני תמונות. והסתבר שבשביל שכל השיטה תעבוד צריך המון נתונים. זה דבר אחד שהשתנה. דבר שני שהשתנה, זה עולם המשחקי המחשב, ובשביל לשחק אותם, אנשים ציפו שזה יהיה יותר ויותר, איכות המשחקים תהיה יותר טובה, וצריך שיהיה, בשביל זה פיתחנו את ה-GPUs, Graphical Processing Units.
את העיבוד המקבילי, שפתאום אתה יכול לעשות דברים.
פתאום עיבוד מקבילי, ופתאום אנשים הבינו, יכולים לקחת את ה-GPU שהיו טובים למשחקים, ולהשתמש בהם, לאמן Neural Nets.
או לעשות קריאה של ביטקוין, אחד מהשניים.
כן, כן. כן, בוא, אם אתה רוצה איזה נושא בנפרד.
לא, 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 לא.
וחוץ מזה המחשבים נהיו מהירים יותר. פתאום איך שהכל מה שנקרא נקודת המותק, sweet spot, פתאום הכל נפל, ופתאום ב-2012, ופתאום פוף, ביצועים מדהימים. באימג' כל הסיפור הזה, פתאום העולם השתנה ב-2012.
אגב, באחד ההרצאות שלו, ג'ף הינטון אומר, לגבי איזשהו אלגוריתם מסוים, לקח לי 20 שנה להפוך אותו להיות מהיר פי אלף, ובאותו הזמן מחשבים נהיו מהירים פי מיליון.
כן, כן. אז פתאום העולם השתנה, זה קצת מצחיק, ב-2011, אני כתבתי איזה טור על בינה מלאכותית, עבר הווה ועתיד. וסיימתי בזה בנימה מאוד אופטימית. וזה היה שנה לפני שפתאום העולם השתנה, ורשתות נוירוניות פתאום שינו את העולם. אני עדיין לא חושב שרק רשתות נוירוניות זה כל התשובה, כי בכל זאת גם אנחנו מסתכלים על הבינה שלנו, אז אנחנו לא משמשים, אנחנו, נכון, הכל ממוסד על רשתות נוירונים, אבל אנחנו שמים על זה תוכנה של כן חשיבה לוגית, מצד אחד, ודבר שני, אנשים עושים ניסויים לראות איך רשתות התמודדו עם כל מיני בעיות יותר לוגיות, והתשובה היא שהם לא כל כך טובים בזה.
אגב, ובדיפ מיינד, לצורך העניין שניצחו את אלפא גו זירו, שעשו את אלפא גו זירו ועוד דברים אחרים, זה לא רק רשת ניורונים, מדובר על גרף ופה ושם ואיזשהו מודל היברידי.
בטח, הם עושים, זה היברידי, זה מאוד ברור. הם עושים, הם עשו שם טריסרץ', מרקוב טריסרץ', כל מיני כאלו דברים, טכניקות מאוד מאוד קלאסיות, אבל חיברו אותם עם רשתות נוירוניות, ונדמה לי למשל היום אנשים ניסו לעשות ניסויים לגמרי לעשות ככה לשחק שחמט רק עם רשתות נוירוניות, אבל היום נדמה לי התוכניות הכי טובות משמשות בחיפוש לעומק פלוס רשתות נוירוניות, כן?
אגב,
אז אני לא מאמין בגישות דוקטרינריות, שלא, זה רק זה. אני מאמין באנגלית יש ביטוי the kitchen sink, תשים את הכל. יש לנו היום מדברים על תיקים של אלגוריתמים. אל תהיה אידיאולוג בנושא הזה, תיקח מה שעובד.
לא, אז אני רוצה להגיד לך שאני מסכים איתך ב-100%. בהקשר הזה, זה באמת מדהים לראות את זה, אני תמיד אומר, אתה יודע, הטרנספורמרים זה מאמר מ-2017, כן? והיום אנשים לומדים את זה כסטודנטים לתואר ראשון. והדבר הזה הוא מדהים, אנחנו לא ראינו אף פעם, אתה יודע, שום דבר לא יכול להתגלות במתמטיקה מעכשיו ועד לעולמי עד, שישנה תוכנית הלימודים לתואר ראשון, לפי דעתי. כאילו, התוכנית סגורה, גם בפיזיקה, התוכנית סגורה כבר, כן? אולי בביולוגיה. אבל במחשבים, אנחנו מלמדים סטודנטים בתואר ראשון מאמר מ-2017. זה משהו שלא היה כדבר הזה בכלל. ולגבי מה שאתה אומר, שלקחת גם את זה וגם את זה, יש ל-ChatGPT אפשרות לעבוד עם וולפרם אלפא, עם השפה המתמטית של וולפרם.
כן, כן, נכון, נכון. הזה, זה דוגמה של חיבור.
הוא שילוב נהדר. ממש שילוב כן. נהדר. תקשיב, כן. הזמן שלך יקר, ואני מתקרב לקצה שלי, ואני לחוץ, ואני רוצה לגעת בכמה נקודות. קודם כל, בתור חבר סגל צעיר, אני מסתכל על כמות הפרסומים שלך, שחלקה הלא מבוטל לבד עם עצמך. כן? עכשיו, בזמנו שאלתי את משה קופל, אמר לי, לא, אמרתי לו, איך אתה מפרסם? הוא אמר לי, תקשיב, לפרסם מאמר זה לא עבודה, זה כיף. אבל בתור חבר סגל צעיר, אתה יודע, לפרסם מאמר לבד, זה קטע, אתה יכול לתת איזשהו אינסייט לגבי העושר הרוחני המטורף הזה שאני נתקל מולו בסקולר?
לא, אז קודם כל, אם אתה מסתכל בעבודה שלי, אז תראה, היום למשל שאני כותב מאמרים לבד, זה בעיקר או מאמרי דעות, שאני כותב לבד, או יותר לפעמים נגיד מאמרי סקירה, שאני עושה סינתזה של כמה דברים, כן? אבל המאמרי מחקר של היום זה כמעט כולם עם תלמידים או שותפי פעולה, לא לבד. כי גם מה שקורה כשאתה נהיה, כשאתה עולה בוותק, צורת העבודה שלך משתנה. כשאתה, כשהייתי דוקטורנט, עבדתי בעיקר לבד. גם לא היה מי לדבר אז, בעיקר חוץ מהמנחה שלי. כשהייתי פוסט-דוק, עבדתי לבד, דיברתי קצת עם המנחה שלי, אבל עבדתי גם הרבה לבד. כשאתה נהיה חבר סגל, יש לך גם, אתה חלק גדול מהעבודה שלך, זה הוראה, או הוראה בכיתה, או הוראה בהנחיה של תלמידים. אז ואם יש לך תלמידים, ויש לך רעיון לשאלות מעניינות, אתה נותן לתלמידים שיעבדו על זה, כן? אז רוב, אם אתה מסתכל במחקר שלי, כבר הרבה שנים, רוב מאמרי המחקר הוא עם תלמידים. אם הייתי עובד גם כן, גם תלמידים, ותלמידים זה צורה שלך לקנות זמן. זמן זה המשאב הכי יקר בחיים.
כן.
איך קונים זמן? אתה מביא כספים, אתה זוכר אנשים שעבדו אותך, ואז יש לך כאילו יותר זמן, אתה מצליח.
אז אני אשאל שאלה,
זה משנה צורת העבודה שלך, זה יותר, אני לא,
אתה מנהל.
פעם אני חושבת, שבוע, לא בדיוק מנהל, אני הייתי שבוע משרד וחושב על בעיה. היום אין לי את הלוקסוס הזה.
תקשיב, אלעד חזן אמר לי, אלעד חזן אמר לי, אני לא אוהב פוסט דוקטורנטים, כי הם רוצים לעבוד לבד. אני רוצה לשבת, אני רוצה לעשות את המחקר. אז פוסט דוקטורנטים הוא כבר על טייס אוטומטי. אני לא רוצה כזה. אני רוצה, אולי השאלה זה כמה אתה כותב קוד, אבל אני לא יודע כאילו כמה בתוך העולם שלך לכתוב קוד זה.
חלק המחקר הוא ניסיוני.
כמה אתה מלכלך את הידיים? אולי זאת השאלה.
אז לכתוב קוד, כבר לא כתבתי קוד הרבה שנים. לכתוב קוד לא כתבי כבר הרבה שנים, אבל צורת העבודה שלי, הסטודנטים באים למשל, בא לי, היום הייתה לי פגישה בבוקר עם סטודנט, יש איזה בעיה וחושב על זה, וזה יוצא לו, האלגוריתם שלו יוצא עם אקספוננציאל משולש, וזה נראה לנו הרבה יותר מדי יקר. אז אני נותן לו כיוונים איך להתגבר על הבעיה. אז אני לא יושב וחושב על כל הפרטים ועובד את זה לבד, אבל יש לי אינטואיציה מה יכול להיות פעבוד, אז אני אומר לו, תשמע, תקרא את המאמר הזה, תנסה את הטכניקה הזאת, תראה איך זה עובד, פה אני חושב אפשר לשפר את הסיבוכיות, כן? אבל לשבת לבד, לחשוב ולהכניס את הידיים לתוך ה... ללוש את הבעיה לבד, זה כמעט לא קורה. אני דווקא אוהב לעבוד עם פוסט-דוקים, אתה עובד קצת אחר עם פוסט-דוקים, אתה נותן להם יותר עצמאות, אבל אתה נותן להם שוב הכוונה מסוג הבעיות של לעבוד על זה.
אגב, אני שואל אותך, כי אני
שואל אותך בשביל עצמי. בדרך כלל פוסט-דוק בא אליי, והוא רוצה לעבוד איתי. הוא מגיע לפה, אם אני סתם שם אותו, הנה, שב לך במשרד, תעבוד לבד, הוא אומר, מה אני צריך אותך? למה באתי לפה? אלעד רוצה לעבוד לבד, אבל הפוסט-דוק, למה הוא בא לעשות פוסט-דוק אצל אלעד? כי הוא כן רוצה לעבוד עם אלעד. אבל המשימה שלי בעיקר עכשיו, לכל הבחורים הצעירים, זה ללמד אותם להיות חוקרים עצמאיים. אז זאת אומרת, אם אני יושב איתם ממש עובד איתם קרוב-קרוב, הם לא לומדים לעבוד באופן עצמאי. אז אני מנחה שלהם, אני לא...
ואני מזכיר שחוקר עצמאי, אם אנחנו חוזרים לתחילת השיחה, זה באמת לדעת לשאול את השאלות הנכונות. או לדעת שהמשמעות של שאלות בקווירי, קווירי קומפלקסיטי,
נכון,
הרבה יותר חשובה מהדאטה קומפלקסיטי.
השאלה, הדבר, כמעט אחד הדברים הכי חשובים במדע, זה לשאול את השאלות הנכונות. ואז לפעמים בא אליי איזה פוסט, הוא אומר, יש, אני רוצה לעבוד על הבעיה הזאת. והיה לי פוסט-דוק, אמרתי, אוקיי, אבל אני לא מוכן להשקיע באיזה עבודה. למה? אני לא חושב שזו שאלה כל כך טובה. אבל הזמן שלי מאוד יקר, אני לא אומר לך, אני בעיקר בפוסט-דוקים, אני לא אגיד לך, תעבוד על זה, אל תעבוד על זה. אומר, אני סקפטי בכיוון הזה, ואני לא מוכן להשקיע בזה, הזמן שלי חשוב, ואני מחליט לא להשקיע בזה יותר זמן. זה אני בעצם רומז להם, שאני לא חושב ששאלת שאלה טובה. כי איכות השאלות ששואלים, זה אחד הדברים הכי חשובים.
אתה, אני, תראה, הבעיה באינטואיציה זה שאתה לא יודע להסביר לי למה. אבל בגלל שאתה יודע, אנחנו כבר במערכת יחסים בינינו, כן? כבר שעה פלוס. אתה יכול כן לנסות לתת לי איזה שהם כיוונים כחבר סגל צעיר של איך יודעים אם זה שאלה טובה?
תראה, אתה תמיד צריך לשאול את עצמך, נגיד שפתרתי את זה, אז מה יהיה? נגיד שפתרתי את זה, אז מה יהיה? אני זוכר שאתה לי, סליחה, שאתה לי עבודה משותפת פעם, לפני הרבה הרבה שנים, עם קולגה וחבר, שהייתי במחלקת המחקר של IBM, ועבדנו שם משהו מאוד מאוד קשה על איזה בעיה, וזה הסתבך ונהיה יותר ויותר, פחות פחות אלגנטי. ובשום מה מסתכלנו אחד על השני ואמרנו, זה שווה את זה? זאת אומרת, אם אתה אומר, כי אני, יש לי רעיון איך להוכיח שפי שווה NP, אבל זה נורא מסובך. אומרת לו, אבל אתה אופטימי, זה נראה מבטיח, זה כיוון טוב. שווה לשלם את המחיר, אתה הוכיח שפי שווה NP. אבל בוא נגיד שיש לי אלגוריתם שעובד ב-N פלוס 2, ואני עם המון המון מאמץ מוריד את זה ל-N פלוס 1.5. צריך לחשוב, האם זה שווה את זה? אני לוקח דוגמה קיצונית פה, כן, האם זה שווה את זה? צריך לחשוב בדברים האלו, נגיד שהצלחת, מה אז? עכשיו לפעמים, אתה אומר, תראה, אם אתה חושב שיש לך הוכחה יפהפייה, גם אם זה לא ישנה את העולם, אתה מסתכל על האסתטיקה של זה. זאת אומרת, אנשים יאהבו את זה, זה יפה. אתה מבין, הערך שלו לא רק בסוף, האם אתה יכול להקים חברה שמשמשת בזה. האם זה פותר בעיה שפתוחה הרבה שנים, לשווה לעבוד על זה? האם הבעיה, אתה חושב, תוכל לעניין הרבה אנשים? האם הפתרון הוא בעצמו הוא מעניין? יש המון, זה, בסופו של דבר, אני טוען שאנחנו עכשיו נפלנו בעולם, שבו בשביל לעשות ערכה מדעית, כולם רצים לגוגל סקולר, בשביל להעריך כמה זה חשוב. ואנחנו הפסדנו בזה משהו. פעם המדע זה משהו יותר אסתטי. אתה הולך היום, הייתי עכשיו בסוף שבוע שעבר, הייתי במוזיאון. אנחנו מסתכלים שם על אמנות. איך אנחנו מחליטים אם זה אמנות טובה או לא? בין השאר, אני בטח לא מומחה, אני מחליט אם לי זה עושה משהו או לא, אבל באמנות ניקח אמנים חשובים שמרחים את הדוד שלהם, שהם יגידו מה הם חושבים. ניקח, כן, אבל היום הפכנו לעולם, שאם זה לא, אם אין לך ציטטות, זה כבר לא, נהיה לא חשוב. הפסדנו, אני חושב, את הערך האסתטי במדע.
אגב, אתה יושב בטניור קומיטי, כן? אני רק רוצה לחדד, כאילו, אתה חלק מה...
נכון, אנחנו לדעתי, אנחנו יש לנו בעיה בתור בני אדם, אנחנו מוקסמים על ידי מספרים. אנחנו משהו, זה שזה הפכנו למשהו כמותי, פתאום עכשיו נהיה לגמרי אובייקטיבי לכאורה. אז אנחנו, זה סוחב אותנו. להסתבך, להגיד לו, כי אתה אוהב את זה, לא אוהב את זה. מספרים, זה נראה דבר מאוד משכנע. והפסדנו משהו בזה שאנחנו נהיינו כל כך כמותיים לדעתי. גם אני בעצמי נופל בזה. אני בעצמי עכשיו, אני פוגש מישהו חדש,
אתה מסתכל על הסקולר שלו.
מיד אני רץ להסתכל על גוגל סקולר שלו. קום להקשיב, ליצור דעה, להקשיב למה שהוא אומר, אני מיד, ומיד אני מושפע מזה, אני מסתכל על גוגל סקולר, ומיד אני יוצר דעה על בן האדם. זה לא שאני מחוסן מה... זה כמו שאנחנו מסתכלים כל דבר, כן, אבל הרבה אנשים מסתכלים עלינו, אומרים, אם אתם כל כך חכמים, למה אתם לא מיליונרים? אותו דבר, במקום להסתכל, ואנחנו הפכנו לזה למטבע אחר, מטבע של ציטטות, במקום מטבע של שקלים.
אגב, אם יש לי, אם האינטואיציה שלי טובה, ממה שאני מבין שהשיחה בינינו הלכה בכיף, לא הסתכלת על הסקולר שלי, זה נכון?
לא הסתכלתי בינינו על הסקולר שלך.
ידעתי.
אני עכשיו מרוכז איתך, ולא הסתכלתי על שום דבר.
לא, לפני.
גם לפני כן, לא הסתכלתי.
ידעתי. תקשיב, זה כל כך כל כך נכון מה שאתה אומר, אבל שוב, אתה באמת נותן דוגמה של אחד מ-20 הבעיות של הילברט, או N ועוד 2. וזה באמת דבר שקשה, ואני רוצה לשאול אותך, אולי זאת שאלה אישית, אני לא חושב, כמה אתה היום משקיע זמן בלקרוא מחקרים של אנשים אחרים? זאת אומרת, כמה אתה יודע, לא רוצה להגיד up to date, אבל כאילו כמה לא, חלק מהזמן יושב כדי ללמוד?
אז זה אחד הדברים שקורים לך, ככל שאתה נהיה יותר ויותר ועתיק ויותר ויותר ידוע, הדרישות מהזמן שלך, למשל, אנשים לא יודעים את זה, כמה זמן צריך, אתה בן אדם שבנה את השם שלו כמוני, כמה זמן אני צריך להשקיע, לכתוב מכתבי המלצה.
אמרת שזה הרבה, כאילו. זה
המון, זה המון, פחות כמעט פעם בשבוע אני צריך לכתוב איזה מכתב. זה המון, ולוקח זמן, זה הרבה עבודה. אז הדרישות מהזמן שלך, רוצים את השף שתיתן את ספורט, כולם רוצים את סוד, רעיון, המון 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 דברים. אז היום, תראה, פעם הייתי לוקח מאמר, והייתי יושב שבוע, מה, לקרוא מאמר ככה טוב, עמוק, מאמר תיאוריה וזה, לקרוא אותו טוב, להבין את הכל, זה שבוע של עבודה. אני חושב פעם שקיבלתי, שהייתי דוקטורנט, וקיבלתי את המאמר הראשון שביקשו ממני לעשות, שיפוט עליו. חשבתי על זה שבוע. שבוע קראתי את המאמר, הבנתי עד הסוף. בסוף הבנתי אותו יותר טוב מהמחברים. הצעתי להם איך לקצר את ההוכחות. כתבתי להם שם כזה דוח. עכשיו זה נהיה יותר ויותר קשה לעשות. יש כל כך בדרישות מהזמן שלך. היום כשאני מקבל, אם אני רוצה ללמוד משהו, בדרך כלל אני נותן את זה, יש איזה סטודנט שאני חושב שנותן לו את זה לקרוא את זה, אומר לו תקרא ותן לי מצגת על מה הרעיונות המרכזיים בזה. אז זה שאתה נהיה יותר קצת יותר ידוע, יש לזה גם כולם רוצים לפורסם, יש לזה גם מחיר, כן? אני שמסתכל באיזה חלק מהקריירה היה הכי כיף.
אני התלבטתי אם אתה תגיד את המילה כיף. רציתי, אמרתי, הלוואי שיגיד את המילה כיף.
כיף, כיף. אז אני חושב על הפוסט-דוק. דוקטורט, יש לך, אתה צריך דוקטורט, אתה צריך לעבור, עדיין אתה כאילו בבחינה. אבל פוסט-דוק, עברת כבר את הבחינה, ונכון שאתה צריך למצוא בסוף עבודה.
אתה צריך את המאמר הגדול הזה, לא, אתה צריך את המאמר הגדול של הפוסט-דוק.
אני לא זכר, לא חשב, לא חשב כך. אני נהניתי, כתבתי הרבה מאמרים בתור פוסט-דוק, ומאוד מאוד נהניתי, הייתי 4 שנים פוסט-דוק. אמרו לי כבר, חברים התחילו לצחוק עליי, תקבל קביעות בתור פוסט-דוק, תנסה עבודה אמיתית, עכשיו אמרו לי, טוב, אין בעיה, נחפש עבודה. אבל גם אז, אחרי, עד בדיוק שהחלטתי להישאר בארצות הברית עם אשתי, אז בוודאי שהייתי צריך עבודה, הייתי צריך עבודה באזור שהיינו שם, אז זה קצת הסתבך. אבל הפוסט-דוק, בכנתי היה פוסט-דוק, זה היה תקופה מקסימה. החופש הזה, מבחינת המשכורת, הרווחתי גרושים, אבל הייתי בחור צעיר לבד, לא הייתי צריך הרבה כסף, מבחינתי את התקופה הנהדרת. אבל תראה, ככה זה בחיים, הדברים משתנים, אתה מתאים את עצמך, כן? נחשוב, אתה מתחתן, זוג צעיר, ופתאום יש ילדים, זה גם משנה את העולם, ילדים משנים את העולם.
ספר לי על זה.
כן, איזה ילדים, איזה גילים יש לך בבית?
יחוב פיר קינדר, הגדול בן 16, הקטנה בת 10, והם בחינוך ביתי, ככה שזה...
כן, אז כן, אינטנסיבי. אז אתה יודע, אז זה מביא המון סיפוק, אבל זה גם הרבה עבודה, ככה זה בחיים, הכל עסקת חבילה, כל דבר בחיים, אין דבר שהוא לא עסקת חבילה, הכל עסקת חבילה.
אתה היום שאתה מסקת... כותב מאמרים.
חלק מסקת כאילו... החבילה הוא, יש לך פחות זמן.
האמת היא זה קטע, אנשים באמת לא חושבים, אתה יודע, אני חושב שאומברטו אקו אומר, אנשים חושבים שלאקדמיים יש המון זמן, אבל הוא אומר, תקשיב, אתה גם עורך, היית עורך של ASC for Communications.
Communication ACM.
סליחה. אז הוא אומר, זה עבודה, וזה עבודה, וזה...
המון, כל דבר זה עבודה.
ובגלל שאתה נתת לי 1.5 שעה, ובגלל שאנחנו אחרי 1.5 שעה, ואתה רק אומר שהזמן יקר, אז אני צריך להיות מדויק, אז כן אני אשאל אותך שאלה אחרונה. קודם כל אני אגיד לך תודה רבה על הזמן שלך, זה קודם כל. והדבר השני, בתור, אני תמיד שואל, האם יש ספר שקראת ששינית, שאתה אומר שאתה היית ממליץ אותו, והייתי מבקש ספר למישהו שהוא לא מקומפיוטר סיינס, זאת אומרת, סתם ספר שקראת ואמר בון הזה ממש שינה אותי, וספר שאתה חושב שאנשים מקומפיוטר סיינס היה שווה להם לקרוא, כן? אם יש לך כזה, אם לא, אז לא.
הספר שלי ככה, מה שאני זוכר שככה, פתחתי את העיניים בגדול, זה היה 1984.
אוי, ספר נהדר.
והדבר שככה, הכי שם אני זוכר שככה, תפס אותי זה, האפשרות לשכתב את ההיסטוריה. כי אתה אומר כאילו, אתה אומר, מה קרה? התשובה היא, אין לנו גישה למציאות של מה, זה היה פעם, אין לנו גישה לזה היום. אז, כשאנחנו נסים היום, נגיד, בקוסמולוגיה, להבין מה קרה, אנחנו מסתכלים על מה יש היום ולהסיק מזה. אבל בהיסטוריה אנושית, אנחנו נסים בהיסטוריה אנושית, אבל מה קורה? מישהו לוקח את כל העדויות על מה שהיה ומשנה אותם. האם, זה יודע, זה קצת, זה צורה בדרך חריפה, האם נופל עץ בים ואף אחד לא שמע אותו, האם היה רעש, כן? אבל מישהו שכתב את ההיסטוריה לגמרי, אין שום שריד להיסטוריה המקורית, מה המושג של מה באמת קרה? זה כאילו, אנחנו לוקחים את המושג של האמת ההיסטורית בתור מושג מאוד מוצק. יש אמת היסטורית. אבל זה דרי ארץ לי את הסיפור הזה. ודווקא עכשיו, זה מאוד מעניין, כי רק עכשיו קראתי מאמר באטלנטיק מאנט, נכתב על ידי איזה פיזיקאי, שטוען שהמושג של מציאות אובייקטיבית, אנחנו מדברים על המציאות האובייקטיבית, כאילו גם אם כל האנשים ייעלמו, כל בני אדם, האנושות תעלם, עדיין תהיה מציאות אובייקטיבית. הוא אומר, זה מושג ארטילאי, זה לא ברור שהוא מושג שהוא רלוונטי לנו, מה שרלוונטי לנו זה המציאות שבה אנחנו נמצאים, וזה מתייחס לכל הבעיות גם בתורת הקוונטים, שאומר, אי אפשר להסביר אותם בלי כל הנושא של המדידה, אי אפשר להוציא את בני האדם משם. הוא אומר, לא, אי אפשר להוציא את בני האדם, אנחנו מדברים על פיזיקה, אי אפשר להוציא את בני האדם בפיזיקה, כי כל העולם שאנחנו מדברים עליו זה עולם כמו שאנחנו חווים אותו. אם המצאנו מכשירים, יש לנו צורה הרבה יותר עשירה לחוות אותו. אבל לדבר על העולם כאילו בלעדינו, האם חוקי ניוטון קיימים בעולם בלעדינו? Well, אף אחד לא מודד מהירות, אף אחד לא מודד מסה, לא ברור מה זאת אומרת. אני מבין, זו שאלה מאוד מאוד... זה שאלה, כן, זה נושא מאוד נתון בוויכוח בפילוסופיה של המדע.
יש לך הרצאה, מה הגיע קודם, math or computing, ואם
נכון, זה קשור לזה.
אגב, כן. אני רק רוצה להגיד שלא צריך להרחיק עד לקוונטים ולמדידה ולמתמטיקה, אם היא מומצאת או לא מומצאת. תשאל את צ'אט GPT מה קרה בשביל לאוקטובר, ותראה איך אפשר לשנות את ההיסטוריה, כן? זה בלי קשר לכל מה שאמרת שזה נכון.
לא, לא.
100%
נכון, נכון. נכון, לא, לא. זה יותר בגדול מתקשר לעולם שאנחנו חיים בו היום, שאנחנו לקחנו את המושג כאילו של יש מציאות אובייקטיבית, ואנחנו נפלנו לאשליה שאינפורמציה זה דבר, אנחנו מתעסקים באינפורמציה, מידע זה דבר טוב. נכון, מידע זה דבר טוב. אז אם זה מידע זה דבר טוב, אז יותר מידע זה דבר יותר טוב. עוד יותר מידע זה עוד יותר טוב אפילו. ואנחנו עכשיו מגלים שמציפים את העולם במידע, אז פתאום האמת לאט מתערערת. למה? כי לאמת אין שום משמעות בלעדינו. אנחנו, האמת היא מה שאנחנו חושבים שהוא האמת. לא משהו ארטילאי שצף לו איפשהו שם ביקום. ולנו יש רוחב פס מוגבל. אז הצפנו את העולם באינפורמציה, והתשובה היא עכשיו שיש האמת, אנשים מדברים על מות האמת. אין כבר לא יודעים מה האמת, יש כל כך הרבה אינפורמציה, האמת נחלשת. וזה עלינו, לא הבנו, שיותר זה לא תמיד יותר טוב.
הגמרא אומרת בעקבתא דמשיחא, האמת תעשה עדרים עדרים. אז הנה, אולי בעזרת השם, עוד מעט יגיע המשיח, יסדר לנו את הכל. פרופסור משה ורדי, תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה על התובנות שלך, וכשאתה מגיע לביקור בישראל, אז זאת בקשה קצת חצופה, אז אם תוכל להרים לי טלפון, ואני אשמח מאוד להזמין אותך לארוחת צהריים.
לאוניברסיטת אריאל.
אפילו לא, זה כבוד גדול, אבל סתם, אני אבוא אליך, הרוצה את הרב יבוא אליו. תודה רבה על הזמן שלך, היה מרתק ממש.
כל טוב, תהיו בריאים.
אם הגעתם עד לכאן, מגיע לכם כל הכבוד. אז תנו לי להגיד לכם שלושה דברים קצרים. הדבר הראשון, אם שמעתם משהו בשיחה שמעניין אתכם, שאתם רוצים לקחת הלאה, פשוט ספרו אותו לאנשים אחרים. משהו מעניין שאני אמרתי, משהו מעניין שהאורח שלי אמר, איזשהו רעיון שאתם רוצים לקחת אתכם לחיים, פשוט ספרו אותו לחבר או לחברה. זאת הדרך הטובה ביותר לזכור את הרעיונות מתוך השיחות האלה. הדבר השני, אם אתם רוצים לקחת חלק בקהילה שלנו ולפגוש ולדבר עם אנשים כמוכם, אתם מוזמנים לערוץ הטלגרם שלנו, שווה לכם מאוד. פשוט תראו עוד אנשים שמתעניינים מדברים מגניבים בדיוק כמוכם. והדבר האחרון, אם אתם יכולים, דרגו את הערוץ שלנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם, זה יכול להיות בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט, זה תהליך קצר של 2 שניות, הוא מאוד מאוד יעזור לנו להפיץ את הבשורה הלאה. שיהיה לכם כיף גדול וכיף בשיחה הבאה.